עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103 FM. 1 2 יום שלישי, עוד שעה אנחנו הופכים תקליט, כן, זה ביוצא אמצע השבוע פעמיים כי טוב. מה נשמע בן כספית, עוד השרון?
שכחתי להדליק את המצלמה, אף אחד לא הזכיר לי, עכשיו הדלקתי.
יפה, שיהיה תיעוד.
פתאום ברח לי.
שיהיה תיעוד.
שיהיה תיעוד, בדיוק.
איך הגענו היום? הכל רגוע, טוב, נפלא, בוקר מתחיל זוהר, כן, מכאן אפשר רק להתרסק.
או להתרומם. תלוי לאן זה באמת ילך.
קשה לי להאמין שאפשר להתרומם פה. לא...
לעולם, never say never. לא אמרת גם...
מה נשמע? חוק החשמל עבר, כן? מדינת ישראל מחברת עשרות אלפי בתים לא חוקיים לחשמל. יפה. תודה, ילד. תודה, ילד. תודה על כל מה שאמרת, על כל ההבטחות. תודה על ההתיישבות הצעירה, תודה על מה שעשיתם, תודה על התרות שאתם בונים, כן? שעכשיו אתם עושים תזכיר של איכות הסביבה, כן? תזכיר של איכות הסביבה על התרות הם עושים. הם צריכים לבדוק את פליטת גזי החממה בשדה התעופה התרות, לפני שמחליטים אם בונים שם שכונה יהודית. תודה בנט, תודה גדעון, תודה לכם. כן, מה עוד? מה נשמע? בוקר טוב.
טוב, אז אם אתה פותח ככה, בואו נעדכן עוד כמה דברים. קודם כל, יצא לדרך רפורמת מוצרי החלב. ביטול המכסים והמכסות, זה אמור להוזיל לנו את מוצרי החלב, מול החלב עצמו שעולה מסיבות אחרות, ואני מקווה שזה ייעצר. הלשכה המרכזית סטטיסטיקה הודיעה אתמול שהאבטלה ממשיכה לרדת, 6.7, תעסוקה מזנקת, אפקט הקורונה נמחק. העברת התקציב חיזקה את כל המגמות האלה. הקורונה עצמה, תשמע, אחרי שהמער עלה קצת מעל האחד בשבוע, שבועיים שעברו, ירד חזרה מתחת לאחד, היא ממשיכה לדעוך כשאירופה בוערת. נדבר על זה בהמשך, גם בשיחה עם ראש העיר באר שבע, אבל חוק עונשי המינימום למחזיקי וסוחרי נשק לא חוקי, הגדלת עונשי המינימום, עבר סופית ואושר אתמול בכנסת, חוק שהוגש בתקופת נתניהו על ידי חבר כנסת, כנסת אלמוני בשם גדעון סער, אבל אפילו לא עבר טרומית. אבל אני חושב שאני אסתפק בזה.
יופי, אז בעצם אפשר לקרוא לאזרחי ישראל לרוץ לקניונים ולמקולות ולקנות דברים, בגלל שיוקר המחיה בוטל, הכל זול פה, הכל נפלא. הכל נהדר, פשוט כיף לעשות קניות במדינת ישראל.
כן, זה בדיוק, זה תופעה של 4 חודשים האחורים, עד אז היה מאוד זול. אומרים לי שאני נתתי...
האמת כן, היו עליות מחירים ב4 חודשים, בחצי שנה האחרונה.
נתוני, כן, ברור. איך שבנט נהיה, ברגע שההשבעה, הכל עלה. הרי דיברנו על זה, ודיברנו על זה שכל העולם השינויים במחולות בגלל הקורונה עלו, שמיליון דברים עלו, אגב, אני עוד לא רואה את העליות פה, אבל אני מקווה שהרפורמות יזנו את זה.
מה לא, העיר היקרה בעולם אומרים לך.
ברור, זה חדש גם.
מה זה חדש? היו עליות מחירים בחצי שנה האחרונה מטורפות.
כן, כן, תמכור את זה, הכל בגלל בנט.
מה זה תמכור? לא קשור בנט, זה הממשלה הזאת, בתקופה שלה, בתקופה של חצי שנה האחרונה, היה פה זינוק מטורף במחירים.
100%.
מה לעשות? זאת האמת.
וגם איבדנו את המשילות בדרום ובצפון. לגבי הקורונה טעיתי, עכשיו התפרסמו הנתונים של היום, והאר חזר ל-1.01, המחלה עדיין דואכת, ומצבנו נהדר, זה כנראה אפקט חנוכה.
לא, זה בנט.
לפחות פעם היית מצחיק אותי. אבל מילא, בוא, לא תמשר הכל באותו כרטיס, גם לצחוק. תשמע, באמת, כמו שאמרת, הזמן קצר והמלאכה מרובה. אני חושב שאת שכר הטרחה המופרך שהוא גובה, צריך לקבל לאורך הדין בועז בן צור מהתביעה דווקא, כי ללקוח שלו הוא עשה אתמול שירות דוב, בזה שהוא ניסה לדובב את ניר חפץ, מה זה היה שם, שהוא אמר לחוקרים על למה הוא הגיע למסקנה ב-2017 שנתניהו לא קשיר לנהל את המדינה. ורמז, זה לא בגלל שהוא קרא את הספר שלי, כי שם הכל כתוב בסוף. ואז קמה ביתו של עורך הדין בן צור, שגם היא עורך הדין בצוות, קרמל בן צור, לחשה לו משהו באוזן, הוא השתתק ולא שאל שאלה. אחרי שהוא גמר להרצות את כל מה שחפץ אמר לחוקרים, הוא לא שאל שאלה, אבל חפץ הוא לא פרייר, הוא אמר, אני רוצה להסדיר את זה, כי שרת את זה תלוי באוויר, ואז הוא סיפר שהוא בעצמו, לכן הוא עזב בספטמבר 17, הגיע למסקנה שנתניהו לא קשיר, שגורמים בסביבתו הופכים את כל העסק למסוכן, שיש לו פרשיות ביטחוניות וכו'. מי שרוצה לרדת לרזולוציות של זה, כתבתי כבר אתמול בערב טור, עם כל הפרטים וכל הסיפור, כולל המגנומטרים, כולל המאבטח מירדן, אבל את כל הדברים האלה ידענו, ומי שקורא אותי יודע שנתניהו עבר השתלטות עוינת של בנו ממש לא, ורעייתו בשנים האחרונות, ופה היום אני מספר, בהמשך לניר חפץ, איך בדיון הביטחוני המכריע על הסרת המגנומטרים, כשבינתיים כבר היה פיגוע מחריד בחלמיש, ובאמן מאומות, וכל המזרח התיכון, וראש השבק, והרמטכ"ל, וראש אמן, ואלוף פיקוד מרכז, וכולם אומרים, אדוני ראש הממשלה, האירוע הזה הופך את הסיפור כולו עכשיו כרגע לדתי, אסור שזה יקרה, זה יאיר מחדש את טרור הסכינים והיחידים שהצלחנו לגמור בשנה קודם, אבל הוא יוצא כל הזמן לטלפוני מחדר הקבינט ללשכתו, שם ממתין לו בנו בטלפון, לא פיזית, שאומר לו ומזהיר אותו ומטרה בו לא להיכנע. הגברת עצמה אומרת, אם אתם תמשיכו להיכנע לקרן החדשה, ביבי יעבור לעבוד מהבית.
זה ייגמר הנאום או שאנחנו בנאום כאילו עד השעה 11?
למרבה המזל, בסוף, אחרי 10 ימים, הצליחו לשכנע אותו, וכך נמנע שד יודע מה. זהו, אני סיימתי.
אוקיי, אז קודם כל, זה יפה שפתאום אתם מתעוררים שבנו משפיע על ראש הממשלה. לא, כאילו, לא פורסם שהנכד של רבין אמר שהוא אמר לסבא שלו לבטל פעולה בלבנון, והיא בוטלה. לא פורסם שצהל כבש את רמת הגולן בגלל בקשה של אשתו של לוי אשכול. לא פורסם שגלעד שרון הוא אבי אבות התומעה של הגירוש מגוש קטיף. לא פורסמו עוד ועוד סיפורים, לא, פתאום הוא מושפע מבנו, הוא עשה, אדוני, זה לא שבנו אמר, זה כל הימין עמד מאחוריו בעניין הזה, הוא ייצג את הימין, זה כמו שאתה כל פעם חוזר על הסיפור עם ההסכם עם האון, והוא לקח את הטלפון כשהוא הלך מהלשכה לחדר, ואז הבן שלו אמר, לא, אני הייתי בטוויטר באותן שעות, באותן דקות, אני ראיתי מה הימין עשה לראש הממשלה על הסיפור עם ההסכם עם האון, אתם מציגים את זה, כאילו יש פה איזה יאיר נתניהו, שהוא כמו גלעד שרון, בא לו איזה הברקה לגרש את רצועת עזה, כשזה האג'נדה של השמאל, ופתאום אבא שלו מתהפך ב-180 מעלות. לא, זה לא הסיפור. הסיפור הוא שכל הימין חשב את זה. ונתניהו עמד עד הרגע האחרון ולא רצה להיכנע עם המגנומטרים כמו שצריך. כי פוטין גם לא היה נכנע אז. פוטין לא היה מוריד את המגנומטרים. ואת ההמלצות של גורמי הביטחון אנחנו יודעים ושומעים את כל ההמלצות שלהם, מי ההתנתקו דרך אוסלו, דרך לרדת מרמת הגולן, מי לא לבנות את הגדר עם מצרים, לא לעשות את החומיים בתוך האדמה של רצועת עזה, אנחנו מכירים את ההמלצות, אז מה? הימין אמר לו לא להיכנע והוא עמד, והיה האחרון שעמד בפרץ, ועל זה אני מוריד לו את הכובע שהוא עמד על הדבר הזה. בסוף מדינת ישראל כנראה לא חזקה כמו שהיא יכולה להיות, לא כמו פוטין, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה. אבל אחרי שהם אמרנו את כל זה, תגיד לי, מה זה רלוונטי בכלל לתיק 4000? מה זה רלוונטי? התביעה צריכה לשלם לבן צור? על מה? מה זה רלוונטי? מה זה מעלה ומוריד? אני אגיד לך מה מעלה ומוריד. כשניר חפץ אומר, רבותיי, אני אמרתי לחוקרים, אין פה שוחד, זה לא נתניהו, נתניהו זה לא שוחד. לא הייתה פה שום תודעה של שוחד, זה רלוונטי לתיק 4000. איך אמר ססי גז היום ברדיו אחר? אני לא מבין מה ניר חפץ בכלל נתן לתביעה. מה הוא קידם? מה היה פה? תדבר על תיק 4000, מה זה רלוונטי המגנומטרים? על מה אתם מדברים? זה מעניין מישהו עכשיו? לא באמת, אני לא מבין מה אתם רוצים.
אז אני אסביר. קודם כל, אני מודה לך שישרת את כל הסיפורים שלי. שנית, מה שאמרת על רבין לא היה ולא נברא. שלישית, בסדר, שלישית, אנחנו בכלל, אם אתה חושב שישראל היא פוטין, אתה בבעיה של הבנת מציאות. ישראל היא לא פוטין, ישראל היא לא רוסיה, המדינה הכי גדולה בעולם, עם אוכלוסייה של מאות מיליונים. ישראל היא נקודה קטנה בלב ים איסלאמיסטי, ויש לה אינטרס לשמור את הסכסוכים שלה עם כל אויביה על אש קטנה, ולא להפוך אותם בצורה בוטה, לתת את התירוץ לסכסוך דתי. ובסדר, הבנתי, אתה מאשר לגמרי שבהתלבטות בין גורמי הביטחון כולם, שהם לא פוליטיקאים, אני מזכיר, ואף פעם לא היו, לבין הבן שלו שקורא מה קורה ברשתות
החברתיות. לא, אמרתי שזה כל הימין, שהוא ייצג את הימין.
לבין הבן שלו שקורא מה קורה ברשתות החברתיות, נתניהו בוחר בבן שלו, וזה נכון, זה קרה גם באלאור עזריה, זה קרה גם במתווה המסתננים, זה קרה גם במגנומטרים, זה קרה גם במאבטח שחזר מירדן, וכולם אמרו לו, אל תעשה איתו סלפי, תסגור את הסיפור הזה בשקט, אבל בגלל שהבן שלו רצה שיראו ברשתות, שהאבא יהיה פופולרי, ילכו היחסים עם ירדן. אבל לגבי שאלתך על הרלוונטיות, ברור שזה לא רלוונטי. אני לא הבאתי את זה כרלוונטיות לתיק 4,000, זה לא פלילי.
לא, אמרת שצריכים לשלם לו על זה.
נכון, כי הוא גרם נזק תדמיתי. בכל זאת, לא כולם. נכון שזה רוב רובם, אבל לא כל האנשים
מדיביסטים.
לראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו.
מה זה רלוונטי למשפט אבל?
מי אמר שזה רלוונטי למשפט? דף, תפסיק עם זה.
אז למה שהתביעת שלם לו אם זה לא רלוונטי למשפט?
כי התביעה צריכה לשלם לו, כי הוא גרם נזק לזה שמשלם לו. אתה יודע מה? אני פותר את התביעה מאחריות. אתה יודע מה? אם אתה כבר אומר את זה ואני חושב על זה, מי שצריך לשלם לו זה אני.
והוק תשלם לו.
כי אז אני מדבר איתו.
אלתרון אלת האדסטארט אחד. תפתח אדסטארט למען זה.
גם העליתי וגם תרמתי 360 שקל. ואני אשלם לו.
אני תרמתי להר המור.
אני אשלם לו כי הוא עזר לי. להוכיח בפעם ה-200 שכל מה שאני מבשר לציבור על מה שקורה
עכשיו אני מקריא לך כותרת מידיעות אחרונות
תן רגע, לפחות להשלים את המשפט
אוקיי.
רק את המשפט
כן.
כל מה שאני מבשר לציבור על מה שקורה בתוך המשפחה הזו כבר 20 שנה הכל מוצק ועכשיו הכל פרוס לפני
לא,
חמצה
לא, זה מה שאני מסביר לך זה בכלל לא יאיר נתניהו יאיר נתניהו מייצג סנטימנט של מחנה הוא מייצג דפוס חשיבה מסוים הוא מייצג אותנו, הוא מייצג אותי אני לא רציתי שנתניהו יקנע מה הקשר יאיר נתניהו השפיע עליו? הסברתי לך, נתתי לך והנה אני מכיר לך כותרת מידיעות אחרונות נכדו של רבין יונתן בן ארצי בריאיון לרשת ידיעות אחרונות הזהרתי את סבא מפעולה בלבנון והוא ביטל אותה בבקשה, תפנה לנוני, מה שקר. הנה, בבקשה.
איזה סבא, איזה פעולה בלבנון? מתי הוא יכול היה להזיר את סבא שלו מפעולה בלבנון?
לא תשאל אותו, תעלה את יונתן בן ארצי, תשאל אותו.
תעלה את יונתן בן ארצי.
אבא, סבא התקשר ואמר, יש לי 5 דקות להשחיל. סיפרתי לו על הפעולה בלבנון, הבאתי את מפת הקוד כדי להראות לו ברעיון וכו וכו. נו, בבקשה, הביא לו את המפות.
הביא לו את המפות. אז רבין היה גם בובה שעשה מה שהנכד, זה פה, אצל רבין זה משוכלל.
מה לעשות?
זה הנכד.
זה המציאות, בן.
יקירי, אף אחד כל ראשי הממשלה שהיו פה, לא היה צריך את אישור רעייתו כדי לפגוש אנשים, כדי למנות אנשים. אגב, אתמול, כדי לעשות לופ מושלם של האירוע, אבל שלמות כזו מזמן לא נתקלתי בה, בעוד הדרמה הזאת מתרגשת בבית המשפט המחוזי, 1.5 קילומטר קו עברים משם, ישב נתניהו בראש ישיבת עשייה של הליכוד, ולצידו ישבה וניהלת הישיבה יחד איתו, לפחות ככה זה נראה בסרטונים שראיתי, הראיה.
טוב מאוד, ואיפה יאיר? למה יאיר לא הגיע?
יכול להיות שהוא באיזה משפט איפשהו, לך תדע, אני לא עוקב אחר, או שאין לו הבטחה.
יפה, הבנתי, היה אייטם בערוץ 12 על זה שהם אוכלים אחד ליד השני במסעדה, עשו אייטם, כאילו האירוע של הדודה לנתניהו כל כך גדול, שעושים אייטם שהוא ושרה ישבו במסעדה אחד ליד השני ולא אחד מול השני. מעניין? טוב.
זהו, מאוד מעניין. מה לא אמרנו? תשמע.
המחדל חזר, המחדל חזר.
אז רגע, אז תשמיעו שנייה את המשפט שביקשתי מיוסי יהושע לפני שעה קלה בתוכנית שקדמה לנו ב-7-9.
רגע, מה, יוסי, אין לנו את הציוד הדרוש כדי לבצע תקיפה?
אתה יודע, לא רוצה להגיד לאיראני מה יש לנו ומה אין לנו, אבל אני חושב שזה חומר לוועדת חקירה.
באמת חסרות לנו ועדות חקירה?
תוסיפו לרשימה, יהושע יוסי, יליד נהריה, ממוצא תימני, שמאלן, בוגד, עוכר ישראל. לסמן, לסמן, קדימה, בוטים, רובוטים, ביביסטים, איפה כולם? קדימה, לעלות, לעלות. אם מי שצריך את הכתובת שלו, דרכי. מספר נייד, כנל. בקיצור, מה שיוסי יהושע מפרסם היום, לא שזה לא היה ידוע, אבל הוא נותן את זה, כאילו, הוא מעמיד את זה בצורה הכי פשוטה של זה. שאחרי שהצלחנו בשעה טובה, זה כמובן לא אנחנו, זה הכל ליברמן ובגץ, לשכנע את הנשיא טראמפ לצאת מהסכם הגרעין, ואז התחילה איראן להפר אותו, והתחילה להשאיר אורניום מחוץ למה שהתחייבה, מה שהתבקש זה להורות לצהל את ההוראה שהוא קיבל עכשיו. והרמטכ"ל זה כבר התפרסם, הוראה לצה"ל, ועכשיו גם יש הצטיידות ב5 מיליארד שקל לחדש גם את מה שאנחנו עלולים יכולים לעשות להם. אבל מ-19 עד עכשיו, עד שהגיעה הממשלה החדשה, זה לא קרה. ולכן אנחנו נמצאים עכשיו בפער גדול. זה עוד הוכחה קטנה למה שאנחנו רואים פה שנים, שמדינה לא יכולה לתפקד בי תקציב. זהו.
כן, כלומר, אנחנו לא תקפנו, ועכשיו אנחנו כל יום מפרסמים מחדש, אנחנו נערכים לתקיפה, מתקצבים תקיפה, מתאמנים לתקיפה, עושים שיתופי פעולה לתקיפה וזה. ועכשיו מחדל, למה, הנה אני קורא בכותרת מידיעות אחרונות, ב-2019, איראן, איראן החלה במרוץ מחודש לעבר הפצצה, אגף המודיעין, הרמטכ"ל, שר הביטחון, ראש הממשלה והקבינט, כולם ידעו, אבל איש לא הורה לצבא לצאת ולהיערך לתקיפה. תגיד לי, מי היו שרי הביטחון?
היינו שרי הביטחון.
מי היו שרי הביטחון?
יו, איזה ביחור. בנט
היה שר, ב-2019 זה היה בנט שר ביטחון, הוא היה ב-2020. ליברמן היה שר ביטחון? מי היו שרי הביטחון שעכשיו הם מדברים שלא התכוננו לתקיפה? לא, זה פשוט, את יודע, זה לא יאמן, ברמות תרלול שלא יאמנו. לא יאמנו. כאילו כל המערכת, אף אחד לא אמר, עכשיו פתאום נזכרו, רגע, הם הביאו תוכניות, הם אמרו שצריך להאריך לתקיפה, מישהו אמר, מישהו העלה את זה בקבינט, מישהו ביקש, מה, כאילו, מה אתם רוצים עוד להשיג? אני לא מבין. עכשיו אתם חושבים שצריך לתקוף? תתקפו. הרי כשלפני 10 שנים, כשנתניהו רצה לתקוף, כל המערכת נעמדה מולו לא לתקוף, נכון? הרמטכ"ל אשכנזי ודגן הלך ומסר לאמריקאים את התוכניות, וסיכל את התקיפה.
דיבה שקר ודיבה. זה אני חייב, בגלל שהאיש מת, בגלל שהאיש מת, כל פעם תחזור לשקר המתואב הזה.
אז לא מסר את התוכניות, הוא שיתף אותם במידע ישראלי?
זה שהיית כתב צבאי מחריד אותי.
שיתף אותם או לא?
אתה מודע לזה שעכשיו, ברגע זה שאנחנו מדברים, ראש המוסד דדי ברנע ושר הביטחון משתפים את האמריקאים במידע ישראלי?
לא, לא ברשות ובסמכות. שיתף אותם במידע לא ברשות ולא בסמכות.
ברשות ובסמכות.
שיתף אותם במידע לא ברשות ולא בסמכות.
זה קודם כל אומרים רשות, רשות זה רשות ממשלה, ברשות ובסמכות.
אוקיי, שמעתי. תסתכל עוד פעם על הכתבה בעובדה.
תמשיך להוציא דיבתו של גיבור ישראל ולהפוך אותו לבוגד, ותסתכל גם על הפרצוף שלך במראה. עכשיו אני רוצה לענות לך, אם מותר, רק אם סיימת.
רגע, תן לי לחשוב. זה לא, לא נתנו לתקוף, כל המערכת נמדה. אתם רוצים לתקוף, מה אתם בלבלים את המוח כל היום? אתם רוצים לתקוף, תתקפו, הרי עוד אין להם פצצה. מה אתם מבלבלים את המוח כל היום? מה אתם כל הזמן עכשיו הופכים כאילו שנתניהו, מר איראן, הבן אדם שאת מאבק חייו עשה נגד הגרעין האיראני, גם אותו עכשיו אתם עושים כאילו הוא לא פעל נגד האיראנים? כמה מגוחכים אתם יכולים להיות? אלוקים שישמור.
לדעתי, חוץ ממילות החיבור, כל שאר מהדברים שאמרת פה היו שורפים כל פוליגרף ממוצע, אפילו פוליגרף צעיר שעוד לא התעייף. נתחיל מההתחלה, אני יודע מאיפה נתחיל. בעשור הקודם, זאת אומרת 9-10-11, גורמי הביטחון המליצו כל פעם שברק ונתניהו רצו לעשות שרירים, נשאלו לדעתם והמליצו שזה עוד לא הזמן ואנחנו גם לא מוכנים. לגיטימי לגמרי. אני מזכיר לכולנו שגורמי ביטחון המליצו כל מיני המלצות גם לבגין לפני שהוא החליט והשיג רוב בקבינט לתקוף את הכור העיראקי, וגם אולמרט היה צריך להתגבר על לא מעט התנגדויות בין היתר של שר הביטחון שלו אהוד ברק ולתקוף את הכור הסורי. אבל לא תקפנו, ואתה יודע מה? אני לא יודע היסטורית אם צדקנו או לא, אבל מה שעשינו אז היה בדיוק מה שמנסים לעשות היום. עכשיו, הכי פתטי, אין פתטי מזה, לקחת את מר איראן, הרגע אמרת וקראת לו מר איראן, ולהפיל עכשיו את המחדלים שלו על שרי ביטחון. בנט היה שר ביטחון 3.5 חודשים בתוך הקורונה, ליברמן התפטר אחרי זמן קצר כשלא נתנו לו לעשות מה שהוא רצה לעשות בעזה, והסביר לך פה גם יוסי יהושע וכל מורו עיין שתעלה, כל אחד שעוסק בזה, שהתיק האיראני נמצא רק בידיים של ראש הממשלה. התקצוב של האמצעים, הניהול של האירוע, כל מה שקשור לתיק האיראני, שר הביטחון נטול כל משקל. אז כמו שאתה נותן קרדיט לנתניהו, וגם אני, על המבצע תחזיקו אותי של 2010-11, וגם על היציאה מהסכם הגרעין שהתבררה כאסון, ככה צריך להבין שזה שהחליט לא לעשות שום דבר אחרי שהוא שכנע את טראמפ לצאת מההסכם, זה רק נתניהו, וזה למרות שאני פרסמתי שהם הזהירו אותו.
זאת אומרת, אין מערכת שעובדת באיראן, אין מעגל שלישי בצבא, אין מערכת הביטחון, זה רק נתניהו יושב לבד במשרד שלו, והוא אחראי על איראן. לא, כלומר, לא. אין שום לא. דבר, אין אף אחד שאין, מישהו אמר, אולי כדאי להתעסק בנושא האיראני במערכת, מישהו עובד על האיראנים, על המודיעין האיראני, על מה הם עושים, מישהו מספק לו אינפורמציה, שר ביטחון שאחראי על המערכת, על מה שקורה עם האיראני, אין כלום. תגיד לי, כמה מגוחך הטיעון יכול להיות? באמת, נו. כמה זה...
קצת פחות מגוחך.
אתה מקשיב למה שאתה אומר?
קצת פחות מגוחך מהעובדה שאתה כל הזמן חוזר על הדברים שאני אומר, ואתה כל הזמן שואל שאלות שאני עונה עליהן לפני, כי אתה פשוט ממשיך כמדיניות בחיים. אני לא יודע אם היא נובעת משטחיות, מזלזול, אני לא יודע ממה, מהפרעות קשב, לא להקשיב למילה. אז אני כבר אמרתי.
מקשיב, אבל זה פשוט טיעונים מגוחכים, אני מקשיב. מקשיב רוב קשב.
אתה לא מקשיב.
זה דירקטיבה של ראש הממשלה. אין מערכת. אין מערכת.
אתה לא מקשיב, כי אני הרגע אמרתי שהוא זהר. אתה הרגע שאלת למה הם לא הזהירו, אחרי שאמרתי שהוא זהר, אז אני אספר את זה שוב. אפילו אני האחרון והקטון באלפי מנשה, כי אולי עיתונאי, ישבתי בעצמי, מולי, בשיחות רקע, מול אחד שאישר לי להגיד את שמו, ראש חטיבת המחקר באמן, השתחרר לפני כמה ימים מצהל בסך הכל, תת אלוף דרו שלום, ישבתי מול בכירים רבים אחרים, גם בכירים ממנו, ושמעתי את האזהרות האלה, ולכן המערכת כן עשתה...
אזהרות שמה?
שאדוני ראש הממשלה, כשאתה מוציא את ארצות הברית מסכם הגרעין, אתה צריך לדאוג לחלופה. אתה צריך לדאוג שאנחנו נשאר בתמונה עם יכולת, כי אתה לא יודע אם טראמפ יהיה שם ברגע האמת.
מישהו אמר שצריך להכין את המערכת לתקיפה באיראן, את הצבא לתקיפה באיראן?
כן, הרגע אמרתי את זה שבע פעמים.
לא, אתה אמרת משהו אחר. אתה אמרת משהו אחר, זה לא מה שאתה אמרת.
מה שאמרתי, התכוונתי. אם לא הבנת, לא צריך.
מישהו אמר, אז תגיד, תעדכן את יוסי יהושע.
עכשיו, מעבר לזה...
כי יוסי יהושע התכן שאף אחד, כתב שאף אחד לא אמר. אתה אומר שדרור שלום כן אמר.
אני לא אחראי על יוסי יהושע, אני אולי הייתי בשיחות רקע שלי. אני אחראי רק על עצמי ועל המידע שאני יודע בוודאות.
לא, זה חדשה מסירה, צריך להתקן את העיתון.
לא, סליחה, אני פרסמתי אותה 200 פעם.
לא, לא, אבל הכותרת של ידיעות אז לא נכונה. דרור שלום הזהיר, אמר שצריך להכין את המערכת לתקיפה באיראן.
נשמה שלי, אני לא צריך להתקן את ידיעות האחרונות, אני יצא לי לעבוד רק במעריב, כבר 35 שנה. זה אחד. שתיים, דרור שלום עצמו, ברעיון פרישה, בידיעות האחרונות, אמר את כל הדברים ואת כל העזרות שהוא הזהיר בזמן אמיתי. עכשיו המערכת לא צריכה לבוא ולהגיד לנתניהו, שמה, רוץ דחוף, תקנה עכשיו 50 פצצות ג'י דם חודרות, כי אין לנו מספיק אם אנחנו רוצים ככה וככה. המערכת צריכה להגיד לו, צריך תוכנית חלופית, אם הם יוצאים זה שינוי אסטרטגי של מצבנו. אם היינו יודעים שטראמפ נשאר נשיא עוד 20 שנה, ואם היינו יודעים שהוא יתקוף ברגע האמת, אגב את זה אף אחד לא ידע להגיד, וגם את זה שמעתי, אמרו לי, תגיד, מה יקרה אם הוא יתנהג כמו שהוא יתנהג עם צפון קוריאה? אז היינו יכולים להיות רגועים, נתניהו צריך לקבל את ההחלטה. עכשיו, אפרופו תיק איראן, רק נתניהו יכול היה לקבל את ההחלטה הזו.
לא, אבל בסדר שהמערכת אומרת לו להכין. אם המערכת הייתה אומרת לו, בוא נכין תקיפה, בוא נתקוף באיראן, והוא היה אומר שלא, אז אני מבין. אבל זה כמו עם המשל עם הכובע. לא, רצה לתקוף באיראן, הרגתם אותו. לא הכין, הרגתם אותו. יש מערכת ולא הוא, אתם הורגים אותו. אין מערכת,
אנחנו לא הורגים אף אחד. בדרך כלל להרוג זה בא מהצד שלכם.
אתם קריקטורה של תקשורת. אתם פשוט קריקטורה, ולא סתם אתם הופכים לבדיחה. הפכתם ללאג. אתם קריקטורה.
ולכן, אתה יודע, כל פעם שאני רוצה באמת קריקטורה, שאין לי את בידרמן, אני עובר לערוץ 14, ואז במקום שהתקלות ילכו ויתמעטו, הם הולכות, יש עשיר, חבר'ה, אני ממליץ לכם, תקישו בטוויטר, תראו 10, 12, 14 דקות שעוברים ממקום למקום, אפופו קריקטורה, ולא מגיעים לשום דבר. אבל כדי להשלים את המעגל...
מעולה, קודם כל, אני שמח שהתחלת לראות את ערוץ 14, זה יפה מאוד.
אני עובר לשניות לפרסומות.
כן.
עכשיו...
טוב, יאללה, יש לנו פרסומות, מספיק.
אני רק ככה, בחצי משפט, עכשיו הוא מבקש ומתחנן בפתטיות ההיסטרית, שתמשיכו לשמור על ילדיי ואשתי, אני קורא פה כותרת, בהוראת נתניהו, הוסרה הבטחה מנפתלי בנט. אדוני מר נתניהו, אנחנו על גלגל, הוא מסתובב.
תודה. כותרות וואלה, ישראל תקפה מתחם יכולות בנמל התקש וצפון מערב סוריה.
כנראה שמנסור עבאס אישר את זה בלילה.
חבר הכנסת מנסור, לא, נקרא לנס עבאס. עבאס סירב לגנות את הפיגועים האחרונים שאירו בירושלים ובשומרון. תמשיכו. שלוש, גבר בן 30 ואישה בת 20.
מי שהכשיר את עבאס מדבר איתכם עכשיו?
כן, ברור. גבר בן 30 ואישה בת 20 נעצרו הלילה בחשד לניסיון רצח. אחרי שירו לעבר בעגל רקע פלילי.
בגבר ואישה זה בטח בנט ואילת שקד, לא?
שלום חבר הכנסת יעקב אשר, יהדות התורה.
שלום ובוקר טוב.
מה נשמע?
ברוך השם יום יום.
יפה, מה ראינו, שמענו אתמול מהישיבה שלכם הקלטות, זה מלחמת שמד, זה מלחמת מצווה, מה זה מלחמת מצווה, אנחנו עם מול המתייבנים?
אני לא יודע בדיוק מה זה שמעת, אני לא שמעתי את שמעת.
לא שמעת, מצווה, מלחמת מצווה, לא? ראי גפני אמר.
לא, אני חושב שהייתי מגדיר את זה כמלחמה יהודית, כי בעצם אנחנו לא ישבנו אתמול ולא עוסקים במצוקות של הציבור החרדי, אנחנו לא מדברים כרגע על תקציבים חרדיים, אנחנו לא מדברים כרגע על זכויות אדם של הציבור החרדי, אנחנו בעצם מנהלים פה מלחמה לא בשבילנו, לא בשביל הציבור שלנו, לא בשביל הילדים שלנו, לי אין חשש שבבני ברק ייסעו רכבים בשבת, לי אין חשש שהילדים שלי חלילה התחתנו עם גויים, לי אין חשש שהילדים שלי לא יאכלו כשר, אנחנו נלחמים פה מלחמה יהודית בשביל הרוב הדומם, הרוב הדומם, אותם אנשים המסורתיים שבאו לפה לארץ.
מה למשל ברפורמת הגיור מאיים עליכם? או עלינו?
בעצם, אני אגיד לך את הנקודה, אני לא אכנס לפרטים, כי זה לא רק פרטים, זה ממש לא פרטים. יש פה נקודה אחת שהולכת כחוט השני גם ברפורמת הכשרות וגם ברפורמת הגיור. פשוט לקחת ולמוסס את הגופים הממלכתיים, שכרגע קוראים לזה הרבנות, מתוך כל מיני שיקולים כאלה ואחרים, או סיבות אפילו אובייקטיביות טובות, על אולי בעיות כאלה ואחרות, רגולטוריות, יחס מסביר פנים או לא, אני לא יודע. אני יודע דבר אחד, בבתי המשפט במדינת ישראל, ואני לא סתם בא ואומר דברים שלא היו, בתי המשפט במדינת ישראל נעשים הרבה עוולות, הרבה עינויי דין, בכוונה או שלא בכוונה, זה לא משנה. הרבה מאוד אנשים ממתינים שנים להחלטות ומפסידים את הונם ואת הונם ואת שמם הטוב והכל. ואף אחד לא קם ואמר בוא נפריט את המערכת הזאת, כי מערכת כבר מסואבת קצת, היא איטית מדי, היא לא עובדת נכון, היא לא מסבירת פנים, היא לא זה. פשוט לא נוגעים בדבר ממלכתי. בתי המשפט הוא דבר ממלכתי, קמה רבנות עם מוסד ממלכתי שהוקם עם עוד לפני הקמת המדינה, והיא צריכה, היא זאת שצריכה לטפל בכל הנושאים ההלכתיים. אז אם יש טענות ואם צריך לעשות
אבל לדעתי נותנים את ההשגחה מלמעלה בכשרות וגם בגיור, לא?
לא, אל תיפלו לזה, ככה גם הם אמרו בכשרות, זה ממש לא נכון, הם בונים הפרטה, הם בונים הפרטה שקטה, הם משאירים כביכול את הרבנות תחת השם והתואר, אבל לא היא תקבע את הפרמטרים, לא של מה נוכל ולא של איך לגייר.
ותודה לאל על כך, איזה כיף.
זה בגלל שזאת האמונה שלך, בן. מבחינתי, זה בסדר גמור. בסדר. או יותר נכון, האי אמונה שלך, זה בסדר גמור, מבחינתך זה נהדר. אגב, אני רוצה להגיד לך עוד דבר, שתהיה מחוזק, שתהיה חזק בעניין הזה, גם יוליה מלינובסקי חושבת כמוך. אבל מה לעשות, אבל מה לעשות, שיש רוב, לדעתי רוב דומם, שברובו כן רוצה את המוסד הזה שנקרא רבנות, אולי הוא רוצה אותו יותר טוב, יותר מסביר פנים, יותר נחמד.
חבר כנסת אשר, תסמן לי כשאפשר יהיה להגיד משהו, או לשאול שאלה.
זה כאילו גם אתם צריכים לדבר?
בדרך כלל רק אנחנו מדברים. תשמע, אני חושב שאתה טועה ומתאה, עם כל הכבוד, ויש לי הרבה כבוד אליך. אם תבדוק בציבור הדתי, החילוני, מה שאתה רוצה, הרבנות מרוויחה ביושר את הסיאוב והשחיתות שפשו בה. אין שום התייבנות בזה שדברים שהיו מקובלים פעם, כולל על הרב עובדיה לדעתי, לתת לרבני ערים אורתודוקסים להקים בתי דין לגיור, ושהרבנות תאשר את זה מלמעלה, כי יש פה 500,000 אנשים שהם לא על פי ההלכה, כי האבא שלהם היה יהודי או סבא שלהם, אבל הם עלו לישראל, הם התחתנו עם יהודים, הם משרתים בצבא בניגוד לציבורים אחרים, עובדים בניגוד לציבורים אחרים.
מה זה קשור ליהדות משרתים בצבא?
אל תהיה הרגולטור שלי, מה זה קשור?
לא, מה זה קשור? גם דרוזים משרתים בצבא.
זה קשור ליהדות, דרוזים לא רוצים להיות יהודים, ולאלה את זרע ישראל, שעלו לפי חוק השבות.
אבל הם לא יהודים.
אבל בסך הכל רוצים להקים שרשי רבני ערים,
או שאתה יהודי או שאתה לא יהודי, מה לעשות?
יש יהודי, אתה הרבה צורות, זה שנתנו את המונופול.
לא, זה ההמצאות של הרפורמים.
זאת הבעיה.
ההמצאות של הרפורמים זה הרבה צורות. לא, יש הלכה. יש מסורת ישראל סבא.
אלו, אני כאן, חברים, אני גם כאן. אז אני רוצה לומר משהו.
ישראל סבא, ישראל סבא זה הציבור הקיצוני, הדק של יעקב אשר, שלא חשוב בכלל עם ישראל. בסדר, אין לי מושג בכלום, כמו שאתה אומר תמיד. כלום, שום דבר לא יודע.
אני אגיד לך משהו. בוא בסבלנות, אתה יודע, כשיש איזשהו דוכן שמניח תפילין בתל אביב, ואז באים אומרים זאת הדתה. ואני רוצה לומר לך שדווקא בנושא הגיור, זה בעצם ההלכה. אין שום עניין ליצור, לגייר אנשים. אין שום עניין בזה. כי אנחנו רוצים לשמר את הדבר הזה שנקרא העם היהודי. אין עניין, אין מצווה בעניין הזה לרוץ ולחפש גירים, ובטח לא כאלה שבאים להתגייר מטעמים, מטעמים כאלה ואחרים, שבכלל לא קשורים, בגלל שאתה מדבר על שירות בצבא. חמד עמאר הוא אלוף משנה, או סגן אלוף בצבא.
מה רב הרלוונטי חמד עמאר? הוא דרוזי, הוא לא רוצה להיות יהודי, אלה בכלל לא עוזבים את הדת שלהם.
אבל זה לא אומר שכל מועדון שמישהו רוצה להתקבל אליו,
ולכן חבר הכנסת אשר, לא חשבתי שצריך לתת לי להקים בדין לגיור, אלא לרבני הערים האורתודוקסים שבאו מהרבנות הראשית, ושירות בצבא מורה על הרצון האמיתי שלך, מעבר לזה שהסבא שלך יהודי, להיכנס לעם ישראל, להרג פה על עם ישראל, מבחינתי הם יותר יהודים מכולכם.
אני רוצה לומר לך שבקצב הזה, או אם תשאל היום...
ואגב, בגללך, אני לא רוצה להשאיר אותך סתם, ובעיקר השותף שלי לשידור, מתן כהנא מסתובב עכשיו עם מאבטחים.
מבחינתה, עזוב את ההצגות האלה בחייך, הם כל הזמן מרצים רק למאבטחים, ורק לזה שמאוימים או לא מאוימים, עזוב.
אני זוכר איך בנט ירד עליהם פעם, שהם כל היום, אתה יודע, מחצרים את זה שהם עם מאבטחים.
אני אבל רוצה לומר לך דבר אחד, וזאת הסוגיה המרכזית. בכל דבר במדינת ישראל יש עץ מבני. עץ מבני. יש לך בנושאי תכנון ובנייה, יש לך מחוזות. אדם לא יכול לבוא ולבקש אישור בנייה בתל אביב מתכנן המחוז של חיפה. מעל כל מתכנני המחוזות האלה, יש את המועצה הלאומית לתכנון ובנייה. יש היררכיות. ההיררכיה כאן של הנושאים הללו היא היררכיה של הרבנות הראשית. ככה קבעו את זה לפני למעלה מ-90 שנה. את זה הם מנסים לקעקע. ואגב, מסיבות קטנות...
רגע,
תן לי.
מה זה תן לי? אתה מדבר כל הרעיון. הרבנות הראשית ניצלה לרעה את הדבר הזה. אתה יודע, ביהדות יש הרבה זרמים, יש הרבה ויכוחים, הלל ושמאי התווכחו, הרב עובדיה פסק ב-2010 שהוא מכיר בכלל בגיור קונסרבטיבי.
הלל ושמאי זה כמו יוליה מלינובסקי וליברמן.
יופי. תמשיך עם הגזענות העלובה הזאת.
תקשיב לי, תפסיק לדבר אידיאולוגיה.
כמו שאמרת, הם יהודים בלב. גם החרדים הם לא משרתים בצבא, הם ישראלים בלב, אתה מבין? הם כאילו זה אותו דבר.
אגב, יש לי חדשות בשלכם, אני יותר יהודי משניכם כאן על הקו, אבל הרבה יותר, לא יותר.
אתם שתיכם טועים.
לא צריך סטמפה מאף אחד.
אתם שתיכם טועים, כי אני יושב ומתרגש מהוויכוח האידיאולוגי וההלכתי והבית שמאי ובית הלל והכל, ומאחורי כל הסיפור הזה עומד דבר אחד. עומד דבר אחד. ג'ובים של מתן כהנה שרוצה להשלים את חזון החלום של כמה רבנים שלו, שאני רוצה לומר את השם שלהם, להשתלט על הרבנות הראשית, נקודה. משם זה התחיל.
אוקיי. משם
לקחו
אוקיי.
את הכדור.
זה גדול שאתם מאשימים אחרים בג'ובים. לך תבדוק, תעשה סקר אמיתי, לא של עד מדינה, מה הציבור חושב על רפורמה הזאת.
טוב, חבר הכנסת יעקב אשר, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה יעקב,
בכל מקרה, תודה רבה ששמעתי אתכם.
נתנו לך גם את ההזדמנות להקשיב.
אנחנו אוהבים לריב איתך, זה בסדר.
תודה, שלום, ביי. שלום חברת הכנסת רידה רינאוי זועבי, נמרץ.
בוקר טוב.
רידה, צריך להגיד. גם כתבת מאמר הבוקר על העיוותים בשמות, משהו כזה, נכון? של הערבים.
תשמע, אני סובלת מזה כבר המון שנים.
טוב, כי כותבים את השם שלך בעברית ג'ידה, נו, מה אנחנו יכולים לעשות?
לא, זה אומר, ינו, שאתם צריכים להתחיל ללמוד ערבית, ואז זה לא יהיה.
למדתי ערבית ביסודי, למדתי בתיכון, למדתי באוניברסיטה, הייתי בצבא.
האידיוטים לימדו אותנו ערבית ספרותית במקום ערבית מדוברת, זה הסיפור כולו.
כן, צריך ערבית מדוברת, שתדעו מה אומרים בפניכם.
את יודעת מה אני חושב? על זה, את הח"כית הערבייה הראשונה שאני שומע שמתראיינת בתקשורת, יכול להיות שאני טועה, מאז הפיגוע בירושלים, כולם נעלמו.
אני מתראיינת כי חשוב לי להגיד את הדברים שיש לי על סדר היום הציבורי. אני גם בנושא הזה של המאמר ציינת, אני דיברתי על זה ש... הרבה פעמים התקשורת הישראלית יהודית מראיינים ח"כים ערבים רק בגלל שהם ערבים. מראיינים את הרופא הערבי רק בגלל שהוא ערבי. מראיינים את האקדמית הערבית רק בגלל... ואני אומרת ש... ואני, אגב, אני פגשתי את זה גם בהרבה מקומות אחרים, שכשלמשל מקדמים את מתווה גיל פרישה של נשים, שאני הייתי אחת מארבע החקיות שקידמו את זה, וכל התקשורת היהודית-ישראלית ראינו את שלושת החקיות היהודיות, ורק אותי שכחו, כי פשוט אני לא מתאימה למשבצת. מראיינים אותי רק, אך ורק במשבצת הערבית. אני לא אומרת שאתם עושים את זה, אני אומרת שאתם דווקא אחלה.
תראי, ראינו עכשיו את יעקב אשר.
אתם דווקא אחלה.
לא, אבל עכשיו ראינו את יעקב אשר מיהדות התורה. גם דיברנו אותו על ענייני גיור וכשרות והכותל.
כן, כי הוא חרדי.
נכון.
עכשיו אני מקדמת, מחר יעלה חוק שאני מקדמת בתמיכת הממשלה. פעם הראשונה, משרד האוצר מסכים לזה. השר חמד עמאר דחף את זה. לייצוג הולם של כל האוכלוסיות המודרות בחברות ממשלתיות. עכשיו זה שנים שמנסים לדחוף את זה ולא מצליחים. אני עשית את זה יחד עם, תקשיבו טוב, משה ארבל משס, בני בגין מתקווה חדשה וגלעד קריב מעבודה. אני אומרת שבהרבה סוגיות אפשר לשתף פעולה ולבנות הרבה מאוד בני בריתות שהם מעבר ל-usual suspect, מה שנקרא.
אוקיי, ואחרי שאמרנו את כל זה, נוכל לחזור לפיגוע ולשאול אותך אם את מגנה את הפיגועים האלה?
אז שוב, ינון, אתה שואל את השאלה כאילו האוטומטית.
אני מתנצל, סליחה, אני מתנצל שאני חוזר לפינה הקרטנית שלי, כן.
לא, אבל זה בסדר. אני אומרת את מה שאני תמיד אומרת. אני אומרת שאלימות זה אלימות זה אלימות מכל הצדדים, וצריך שאנחנו נשאף להסדר כוללני, מדיני, בר קיימה, בדרך שיח, דרך דיאלוג, ולא דרך...
את יכולה להיות קצת יותר ספציפית לגבי זה שבא בן אדם עם סכין ומנסה לרצוח יהודי חרדי?
ולא דרך אלימות, וזה מה שאני אומרת.
את יכולה להיות קצת יותר ספציפית בעניין הזה שבא בן
אדם... אז אני אומרת, אני מגנה, אני רוצה, ינון, שאתה תקשיב לי, אני מגנה כל אלימות. מכל
מה זה כל אלימות? גם אני מגנה כל אלימות.
יופי, רגע. אז אנחנו מסכימים.
בסדר.
ואני רוצה שאתה תסכים איתי גם שפתרון צודק וכוללני, הוא כולל גם הסדר מדיני, שכולל גם הקמת מדינה
פלסטינית. אבל מה הקשר? בא בין הבאים אנשים מנסים...
לא, אבל יש קונטקסט. דורסי? זה מה שאני מנסה להגיד, שיש קונטקסט. וכל עוד שלצערי הרב, אנחנו לא נגיע למצב שיש הסדר כולל צודק ובר קיימה, שכולל גם הקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, אנחנו שוב ושוב ושוב ניכנס למעגל אדמי.
מה זאת אומרת? ואיך זה קשור לרצח של יגאל יהושע בלוד, למשל? או של הרבן באקו?
סליחה, מה שקרה במאי, ואתה יודע את זה, וכולנו יודעים את זה, שזה היה אלימות מגעילה ומטרידה מאוד מהרבה קבוצות, גם של ערבים, גם של יהודים לצערי הרב. אני אתמול... שלחתי יחד עם חבריי לסיעה מכתב שניסחתי לשר הביטחון גנץ כדי שיגדיר את להבה כארגון טרור, כי הוא ארגון טרור, הוא טרור יהודי אומנם.
אז הבעיה ארגון להבה.
בעקבות התחקיר בערוץ 13?
כן, בעקבות התחקיר של...
אז הבעיה, אז מכל הגל טרור הזה, מכל הגל טרור הזה שיש, את פנית בעניין של ארגון להבה.
אני פניתי כי גם טרור יהודי הוא טרור.
כן.
ואפילו שזה לא מעוגן, ואפילו שזה לא
מוצדק. מה את אומרת על איך שחיסלו את המחבל שם בירושלים? זה היה נכון, מוצדק, טוב, את משבחת את החיילים?
אני מה שאני אומרת זה שאני מגנה כל אלימות. אני רוצה...
זה נחשב אלימות?
אני רוצה שהמראות הללו של אנשים... שבאים ללא שום סיבה מובנת ותוקפים אנשים אחרים ברחוב, אם זה בירושלים ואם זה במקומות אחרים, שזה יתפסק.
לא, אני שואל לגבי החיסול של המחבל, מה דעתך?
אז אני אומרת שזה בקונטקסט של קונטקסט שהוא הרבה יותר רחב. הקונטקסט הוא הסדרה צודקת יותר
אבל חברת הכנסת רידה זועבי, כל פעם אני לא מתלהב מהקטע לדרישות גינוי האלה, הוא מתעקש לתאג אותך כאחד שלא מגנה, ואת יודעת למה? כי את באמת לא מגנה. כל פעם אומרים לך, זה אירוע ספציפי, בא בחור פלסטיני עם סכין, מנסה לרצוע חרדי שהולך לתומו ברחוב, את יכולה להרשות לעצמך להגיד, אני מגנה את זה, לא את כל האלימות. אחר כך את יכולה להגיד, לאהבה בלאהבה אני מסכים איתך.
יפה שאתה מסכים איתי, כי זה גם נכון.
אז תסכימי איתי בראשון.
אבל אני אמרתי, איפה לא שמעתם אותי שאני אומרת אני מגנה כל אלימות?
איפה? שרוצחים פה יהודים, שרוצחים פה יהודים. ואת מדברת, סליחה שאני אומר לך, כמו מלכת היופי שאומרת, אני רוצה שלום עולמי.
לא, ינון, ינון, זה גם כולל, הגינוי שלי הוא גם כולל מה שקרה בירושלים.
אני מבין את זה, אני מבין את זה, בסדר.
אז אני אומרת את זה, אז איפה אתם לא שומעים שאני לא אומרת את זה? אבל שוב אתם מכניסים אותי לצערי הרב. שוב למשבצת הזאת של החקית הערבית, שלא משנה באיזה נושא היא מקדמת, קודם כל היא צריכה לגנות, כאילו שזה כל... ואני אומרת, בוא נתקדם חבר'ה.
בואי, כשמדובר על אלימות של יהודים, אני מגנה את זה מהר מאוד, אני לא משחק משחקים, ולא אומר שאני רוצה שלום עולמי, ומגנה אלימות מכל סוג
של... מרוב גינויים, אתמול שיבחת פה את הלהבה ואת בנצי גופשטיין. ממליץ לך לראות את התחקיר של אתמול. אדוני המגנה.
תודה לך שדיברת איתנו, לתם זמננו. תודה
שדיברת.
תודה.
תודה,
שלום, ביי. שלום.
להתראות, ביי.
אתם מאזינים ל... ינון מגל ובן כספית. עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
1-2 כן, מה קורה? מה העדכונים? אני מבין שברדוגו פרסם בתוכנית הבוקר של ערוץ 14 שבנט דרש מאנשי משרדו לבצע בדיקות פוליגרף.
ראיתי את זה איפשהו, צריך לבדוק את זה, זה מעניין. מאוד מעניין. מעריב שם. יש שם, תשמע, אני שומע כבר הרבה זמן שאין אידיליה בלשכה שם, שלא בין המנכ״ל, שאני הייתי אומר, בוא נאמר ככה, אם לי היה משרד, הוא לא היה ממנכ״ל אותו, אחד בשם פינס, ומזכיר הממשלה בשם שלום שלומו, וראש הסגל טל גנצבי, שהעסק שם לא זורם. אגב, זה פחות או יותר מצב טבעי בכל הלשכות, אבל אם זה מגיע לפוליגרף זה מדהיג, אני לא, בוא נאמר, אני לא מכיר את הידיעה, אבל צריך לבדוק אותה. משהו אחר שברדוגו אמר, שלדעתי הוא יותר אפילו קצת דרמטי, קראתי אתמול באחד מהקבוצות וואטסאפ החרדיות, הפרשן יעקב ברדוגו למשה גלסנר בקול ברמה. לבנימין נתניהו לא יהיה דין צדק בירושלים, אין מערכת במדינת ישראל שלא תרשיע את בנימין נתניהו. שינו את דף המסרים ולא התקנו את כבודו? עד לפני דקה אמרתם שהכל קרס. שאסור בכלל להגיש את התיק.
לא, אבל מה חדש בי הוא אומר? גם הפרופסור גביזון זכרה לברכה אמרה את זה.
כן, בוא נאמר ככה. פרופסור גביזון זה משהו אחד, ויעקב ברדוגו זה משהו אחר. אני בסך הכל מזהה שאתם...
לא, אני רק אומר שהם אמרו אותו דבר.
כן, אבל בואו נאמר בהפרש של כמה שנים זה מזה. עכשיו, אתם, אני, באמת, פרופסור גביזון לא הייתה ביביסטית, היא אמרה את זה, אני חושב שיטה אתה, היה על זה דיון.
אדרבה.
כן, אבל אני עכשיו מדבר איתך כעבור כמה שנים אחרי שהמשפט התחיל, ושעד מדינה שני כבר על הדוכן, והמסר שלכם שחוזר על עצמו כמו טופי טמטם, זה שהתיק קרס. עכשיו פה, במירה הזו של ברדוגו, יש יוטרן מחריקת בלמים.
כן, אבל
שאומר,
זה לא כמו
לא
אצלכם, אנחנו לא מחליטים הכל ביחד מה נגיד, כל אחד זה דעה עצמאית, זה ברדוגו אמר זה ברדוגו, הוא פרשן בכיר, פרשן חשוב, מבין את הדברים, הוא אומר את דעתו. אני אומר את דעתי, לא, אין פה
בוא
תאום.
בוא נאמר שיש, ואני לא אתחיל עכשיו להעלות את מאזיננו בהקראת עשרות הפעמים שבהם בת קול בירושלים או בגבעתיים אומרת איזה משהו, והוא חוזר על עצמו בכל הציוצים של כולכם.
תראה לי ציוץ שלי ושל ברדוגו דומה. תחפש שאנשים שלך יחפשו.
בוא נאמר, אתה זה בדרך כלל הולך בזוגיות עם ריקלין, אוקיי? זה אתם חולקים שם.
עם ריקלין אני מתאם, זה כן. לפעמים עם ריקלין אני מתאם.
אבל בסך הכל, נראה לי מעניין שברדוגו, שאנחנו יודעים את דעתו של מי הוא אומר, כן? בוא נאמר, אני מכיר את דעתו של ברדוגו לפני 20 שנה גם על נתניהו.
כן.
אתה זוכר שכשנתניהו אמר בטלוויזיה שפוליטיקאי בכיר מוקף בחבורה של פושעים, מפיץ את המנסה לסחוט את שרה, בגלל שהיה לי רומן, ואגב, באמת היה לו רומן, והוא רצה לספר את זה ברדיו, סליחה, בטלוויזיה, ל-100%
שנה, לא
100% רייטינג.
30.
אז, לא, ועדיין, הפוליטיקאי הבכיר היה דוד לוי, והכנופיה שהקיפה אותו לדברי נתניהו, אני יכול לפרשן לך את זה.
אתה רוצה שאני אשמיע לך דברים שבנט אמר לפני חצי שנה?
אחד היה מוטי, לא, אנחנו מדברים על ברדוגו, מה אתה רוצה עכשיו בנט?
לא, כי לא דברים מלפני 30 שנה, אלא דברים שבנט והילד ומתן כהנה אמרו, וזה אמרו לפני חצי שנה, כאילו, וקצת יותר מהצהרה אחת.
אתה מתנהג כאילו גם אני לא מקשיב לך. אתה משמיע לי בוקר בוקר מיליון דברים שהם אומרים, אבל אנחנו בדיון אחר. זה לא דיון עכשיו של הבטחת הבחירות, שאתה כל כך מזדעזע שהפוליטיקאים לא מקיימים מה שהם הבטיחו. אנחנו מדברים עכשיו על דעתו של ברדוגו, שנראית לי מאוד מעניינת, כי היא שינוי דרמטי של המסר שאני שומע מהשופרות מאז שהתחיל המשפט הזה. אני שואל את עצמי, אם זה הקו החדש, אני לא יודע מה לענות.
לדעתי ברדוגו אומר את זה כל הזמן, מה חדש פה?
אוקיי. אז לי זה חדש, יכול להיות
שאני לא מצייץ תמונות שהילד שקד שולחת לו, כמו שהטילה נתפס אתמול עם המכנסיים למטה. כן, אתה מקריא ציוצים של הילד, הטילה מצייץ תמונות שהיא שולחת לו בוואטסאפ. מה קורה? הילד שולטת בכם? אתם מריונטות עם החוטים, היא אומרת לכם מה להקריא ומה לצייץ? אני לא מבין איך זה הולך. פעם היא הייתה איתנו, היום עברה זה, זה קצת לא נעים, מרגיש מקופח קצת.
טוב, בסדר, אנחנו נתעלם מהגיחוך שבמצב שאתה שואל אותנו, אם פוליטיקאי שולט בנו, אבל אני רוצה לגלות לך משהו, אני לא יודע, אולי מתישהו תחליט כן להיות עיתונאי. ב-35 שנה, נכון, לא כדאי, תשמע, משלמים רע וכולם מגדפים אותך, אני לא ממליץ. ב-35 שנה, האמת שמה השנים הראשונות לא התעסקתי עם פוליטיקאים, יצא לי לפרסם, אני מעריך משהו כמו כמה אלפי ידיעות שהמקור שלהם היה פוליטיקאי, ככה זה עובד. התפקיד שלי זה לבדוק את הסיפור, לבדוק שהוא נכון, להצליב אותו, להביא עליו תגובה, ואם אני חושב שהוא חשוב לציבור, לפרסם אותו. אם אני מאבד את עמוד השדרה המוסרי, האתי והעובדתי שלי, אז אני הופך לשופר, ובוא לא נדבר על המושג הזה, כי בביתו של תלוי לא מדברים על חבל. אני לא חושב שזה רלוונטי, אבל אני מרשה לך לקרוא לי איך שאתה רוצה.
מה אתה אומר על בנט וזה שהוא קיבל, ביקש וקיבל אישור לחסן את הבן שלו למרות שהוא מחלים?
תשמע, זה נחמד, אבל לא ראיתי שהסיפור התרומם, ואני יודע לשער למה. אני אגיד לך למה. אני חושב עכשיו, עוד פעם, אני עכשיו מדבר בהיגיון, ולא מידיעה. הרי לא מדובר כאן בהטבה. ולא מדובר כאן, הרי המדינה רוצה שנתחסן. ולא מדובר כאן באיזשהו צ'ופר או פרוטקציה בתור לניתוח, או ג'וב. אני חושב, לא בדקתי את זה, ואני חושב שזה לא מתרומם, כי אלה שבדקו הגיעו למסקנה הזו.
כן.
המאמץ היה באותו יום להפגין, הרי האנשים לא מספיק מחסנים את הילדים שלהם לצערי, להפגין ולעשות דוגמה אישית, והנה ראש הממשלה לוקח את הבן שלו שהוא בגיל הנכון ומחסן אותו. זה אקט חשוב ביותר. זה לא כל הגידופים האלה של המכחישי מחלה ומכחישי קורונה ומתנגדי חיסונים, צריך לעשות משהו מולם. אז ישרו לו, אגב, זה לא שעשו,
אבל אתה לא שופר.
טוב, אם אתה לא, אם נראה לך שזה לא הגיוני, סבבה.
אתה מבין שיש אנשים שגם רוצים לחסן את הילדים שלהם אחרי שהם התחסנו? יש כאלה, אתה מבין את זה. אבל הם לא יקבלו אישור. הוא קיבל אישור. למה הוא קיבל אישור ואחרים לא?
כי הוא ראש ממשלה והיה צריך את התמונה הזו, ואני חושב שזה לגיטימי והגיוני לגמרי. אגב, הבת הקטנה שלי, בדיוק בגיל הרלוונטי, הייתה חולה בקורונה, אין לה אישור להתחסן, ולא בוער לנו, למרות שאנחנו בעד חיסונים.
כן, זה לא מעלה ולא מוריד ממה שאני אומר.
זה כן מעלה וכן מוריד. אני לא רואה תור של אנשים, לא שמעתי תלונה אחת, שבן אדם שאמר, הבן שלי מחלים, יש לו תו ירוק, הוא בן 9, ואני מת שהוא יתחסן ולא נותנים.
אגב, אתה יודע שבצלאל סמוטריץ', אפרופו הדיון שלנו עם רידה רינאוי זועבי ממרץ, שאמרה, אתם רק מבקשים כל הזמן מהח"כים הערבים לגנות את הפיגועים. אז קודם כל, אני מודיע פה רשמית, אם לא יהיו פיגועים וניסיונות רצח ורציחות של יהודים על ידי ערבים, אני מפסיק לבקש גינויים מח"כים ערבים. חד משמעית, אני אפסיק מהם, אם לא יהיו יותר רציחות של יהודים, או ניסיונות רצח. אבל מה שמעניין, שהבאס, כשבצלאל סמוטריץ' אמר לו, אתה מגנה, אתה יודע מה הוא עשה? הוא יצא מהמליאה. הוא לא גינה, הוא יצא מהמליאה.
טוב מאוד. אני בתים מנסור אבאס, כל הקטע הזה שאתם כל היום מסתובבים דורשים מכולם לגנות, יצא לכולם מכל החורים. אני פשוט מבין שהערבים הם ערבים. מה זאת אומרת שהם ערבים?
שהם רוצים להשמיד אותנו?
אני לא חושב שמנסור אבאס רוצה להשמיד אותנו, בכל אופן השתכנעתי מחודשים של שטיפת מוח שעברתי אצלך ואצל חבריך.
ומה עם זה שהוא רצה לממן עריכת דין, סנגוריה לרוצחים של משפחת פוגל?
אני לא עכשיו עושה משפט למנסור אבאס בסיפורים שאני לא מכיר את העובדות שלהם. אני מודע לעובדה.
זה מה שפורסם, איילה חסון פורסמה את זה.
איילה חסון, גם אתמול שמעתי אותה יושבת במעדורה ומספרת איזה הפתעה הייתה להם כשגולן יוכפז בא ואמר לה על הסיפור עם ניר חפץ. הבעיה היחידה שהוא פורסם שבוע קודם אצלי.
אז בוא אני אגיד לך, אני בדקתי את הסיפור הזה, הוא נכון.
איזה סיפור?
שמנסור אבאס רצה לממן את ההגנה של הרוצחים של משפחת פוגל.
יופי, אני לא מכיר את הסיפור הזה, אני כן יודע שערביי ישראל הם פלסטינים, הם מזדהים עם הצד הפלסטיני, הם חיים בסוג של חיים כפולים. מצד שני אני יודע שהם חלק מהמדינה הזו, אין לי דרך לזרוק אותם מכאן, הם חמישית מהמדינה, הם משתתפים בעבודה, ברפואה, בכל התחומים, חלקם הגדול מאוד, על פי כל השבק שאתה רוצה בעולם, רוצה להיות אזרח במדינה, גאה שהוא במדינה הזו, ורוצה להיות חלק ממנה, ולכן השתכנעתי שכשדווקא התנועה האסלאמית באה ואמרה, אני מפסיקה להתעניין.
אז למה הם לא מגנים את הפיגועים?
אז אני חושב שקשה להם עם זה. הם מגנים, חלקם מגנים.
ואתה לא מבקש מהם לגנים. לא את הפיגועים, אתה לא משתתף בזה.
אני לא רואה בזה צורך קיומי שלי כרגע. לא.
טוב.
כן.
בסדר.
בעיקר לא אחרי שחודשים ישבתי בלי בושה, בלי בושה, ושפררתי כמה חשוב לתת להם ולהושיט להם יד. שזה התחיל בשני מאמרים של נתן אשל, שנשלח על ידי אותו יודע מי, במקור ראשון ובארץ, נמשך כפי שנחשף בספרי ביאו וורוביץ, ראש הסגל, וצחי ברוורמן, מזכיר הממשלה, בסדרה ארוכה של ארוחות ערב עם מנסור אבאס, בכפר קאסם, בשליחות נתניהו, עוד הרבה לפני. תהליך זוחל.
אבל לא כל דבר צריך להסתיים בנתניהו.
כן, הוא כן צריך.
לא כל משפט צריך להסתיים בנתניהו.
הוא כן צריך, כי מי שמטיף עכשיו מוסר זה השופר של נתניהו.
אתה מתנהג פה כמו שופר של בנט יום 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 שעה שעה, ואתה מדבר על שופרות. טוב, בסדר.
אתה רואה, לא אכפת לי שאתה אומר את זה.
סבבה, מעולה. אז למה אתה חוסם אנשים שכותבים את זה בטוויטר?
עכשיו אתה נכנס לחסימות שלי?
אם זה לא אכפת לך.
לא, שאתה אומר את זה לא אכפת לי. כל מי שמזהם לי את הפיד נחסם.
אני רוצה לדבר על משהו אחר.
אגב, אני חוסם על הרבה פחות.
טוב, אני רוצה לדבר על...
אני התחלתי לחסום אנשים שמעצבנים אותי שמגיבים למישהו אחר.
אוקיי.
ואני חוסם.
אני רוצה לדבר על משהו אחר. הפלסטינים הולכים לבנות איזה פרויקט נדלני על תל הרומה, ליד הכפר בטא, באזור איתמר וכדומה, שזה אתר עתיקות חשמונאי, כן? אפרופו חנוכה, שהייתה פה ריבונות חשמונאית בזמנו, לפני חורבן הבית. ואני רוצה להגיד אנחנו לא, אף אחד לא מדבר על זה. אף אחד לא מדבר על זה. זה שטח בי. זה שטח שנתנו למדינת ישראל, לרשות הפלסטינית, סליחה. שטח שנתנו לרשות הפלסטינית. שטח בי שהריבונות האזרחית היא של הפלסטינים. והם הולכים להרוס אתר עתיקות ולבנות עליו פרויקט נדלני. וכשאתה זוכר, כשדש הרסו את הדבור, או כל מיני ערים, פה פתחו מהדורות עם זה שהורסים פה כל מיני עתיקות בסוריה ובעיראק וכל מיני כאלה. ופה הפלסטינים הורסים את ערש תרבותנו ביהודה ושומרון, בעקבות האסון הזה, כן, שקראו לו אוסלו, שנתנו חלקי מולדת לערבים, ואף אחד לא מדבר על זה. ואני רק רוצה להגיד שכואב לי הלב, כשהורסים אתר היסטורי חשמונאי, כואב לי הלב. זהו, זה מה שרציתי להגיד.
יופי, מכיוון שאני לא מכיר את הסיפור, אני לא יכול להגיב עליו, אני כן יכול להגיד שהתופעה הזו של פגיעה בעתיקות ובמקומות כאלה ארכיאולוגיים, בתוך שטחי הרשות הפלסטינית, בעיקר A ו-B, היא שנות דור, והיא לצערי לא מטופלת מספיק או נכון או בכלל, וכרגיל אתם נזכרים בכל הדברים האלה, כמו במשילות של הנגב, כמו כל הדברים, עכשיו אתם, זה, עכשיו זה קרה, כן, הנה עכשיו הכל התחיל. אז בסדר, אם תשמע, אני שותף לכאב שלך, אני שונא שזה קורה, והייתי מוכן לעשות הכל ולתת הכל כשהפסיקו לעשות את זה. אני חייב להגיד שמה שקראתי הבוקר, שמשטרה עצרה את העיתונאי גידי וייץ בתל אביב, ליד הבית שלו, באמת אחד העיתונאים הכי ישרים ונקיים וזקופים ומה שאתה רוצה אפשר להגיד שאני מכיר, בגלל שהוא ראה אותם מתחקרים או מתשלים מישהו שהוא מכיר, ושאל מה קורה, אני עיתונאי, ואחר כך שמו לו הזיקים על הרגליים והורידו לו שרוכים הנעליים. מישהו בחבורה הזאת כנראה התבלבל, ואני מאוד מקווה שמפקד מחוז ירושלים עושה עכשיו את מה שהוא צריך לעשות.
טוב.
ואני רוצה להגיד עוד משהו, ועכשיו אולי אתה תופתע. הייתה איזו קטטה מפוארת, ואני לא צריך להגיד, אף אחד לא ביקש ממני להגיד את זה, בין חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן לחברת הכנסת מירב בן ארי, בנושא, בכל מיני נושאים, בנושא למשל הטיפול בסוערות, חברת הכנסת בן ארי צדקה והיא הכחיכה אותה, את גלית, אבל הייתה גם קטטה בנושא איזשהו אונס לכאורה שהראה לאיזה חסרת בית או אוספת בקבוקים בתל אביב, וגלית דיסטל עלתה ונעמה על זה בכנסת, איפה כולכם ואיפה פה ולמה רק אני, ולמה רק אני, ורק אני מתעסקת, וכרגיל גזרה לעצמה הרבה מאוד קופונים, ומרב הייתה, הלכה לבקר את האישה הזאת, האומללה, לפני כמה ימים, וגם דיווחה לי על זה, ואני אפילו כתבתי את זה, והתברר שבכלל לא ננסה. אבל, ויש פה טוויסט לעלילה, מה שעוד התברר, זה שחברת הכנסת דיסטל אטבריאן, נכון שבקטע הזה של האונס היא לא בדקה לפני שהיא נעמה, ולכן אני לא צריך להתנצל בפניה, כי אני כתבתי על הקטע שלא היה אונס, אבל היא כן עזרה, והיא נסעה לשם, והיא עזרה לה, והיא אפילו דיברה עם עיתונאים, נדמה לי עם איילה חסון, וסדרה עזרה לאישה הזו, ועל כך, אני מקווה שאתה יושב, אבל בעצם אתה לא צריך לשבת כי אתה לא מקשיב למילה שאני אומר.
לא, אני מקשיב,
מאוד,
מקשיב.
אני רוצה מאוד מאוד מאוד, בלי קורטוב של ציניות, לשבח את חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, שעד היום חשבתי שבעיקר נואמת ובעיקר משפררת את נתניהו, שירי מינוי אישי שלו, והנה, במקרה הזה, היא עשתה מעשה אציל וחשוב שכל מחוקק צריך לעשות כל הזמן. ונדמה לי שגם אתמול מרב ניגשה בפניה והתנצלה בפניה בנושא הזה. וטוב שכך.
יפה, אוקיי. בוא נצא להפסקת פרסומות, נשמע אחריה. אחרי? יש את ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ'. בשיחה המקדימה הוא אמר לי שהוא חושש מהאנרכיה, אז כדאי להקשיב לרעיון הזה, בוא נשמע מה הוא אומר. ונגיד עכשיו שלום לראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', שלום, בוקר טוב.
אהלן, נון, אהלן, בן, בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם, בסדר, מתמודדים.
תשמע, ראש הממשלה ירד אתמול לדרום, הבטיח הבטחות, יוצאים הגנה להתקפה, עד כמה אתה קונה את זה?
תשמע, אני חלק מהמדינה הזו. ברגע שבא ראש ממשלה, אני מכבד את המלוכה. כל מנהיג, כל ראש ממשלה במדינת ישראל, אני מכבד אותו, ובטח אם הוא מגיע אלינו לסיור, ושומע את הכאב שלנו, ואת הזעם שלנו, ואת התסכול שלנו, ואגב, הוא הקשיב שעתיים וחצי לדברים לא פשוטים שאמרנו, דיברנו מדם ליבנו. תראה, אין לנו את הפריבילגיה לחשוב שדברים לא יקרו, כי זאת המדינה שלנו, אין לנו מדינה ספר. אז אנחנו, אם צריך עוד לצעוק ולזעוק, נעשה את זה. אמר אתמול, כפי שאתה ציינת, עוברים מהגנה להתקפה. עכשיו, מבחן הביצוע, יותר שוטרים, יותר יחידות עילית, יותר טכנולוגיה. בסופו של דבר, המדינה חייבת לטפל בטרור האזרחי הזה, שלטעמי הוא הופך להיות איום אסטרטגי קיומי.
תגיד, אני מבין שזה הוא לא היה לבד, זה היה משלחת שלמה עם שרים, כן. עם מפכ"ל, עם סיפורים, נכון. עומר בר-לב, גדעון סער וכו'. אז מה בעצם אופרטיבית? מה הם אמרו לך שהולך לקרות, אם הולך לקרות? והאם בכלל, האם אתה רואה למשל, בחודשים האחרונים, מאז שעבר תקציב, המשטרה קיבלה יותר כסף, 1,100 שוטרים על הנייר לפחות, האם אתה רואה שמשהו קורה, שיש איזשהו סוג של ניסיון לשנות את המציאות?
תראה, אז האמת היא כזו, שמרגע שקמה הממשלה החדשה, אמרו לנו תמתינו כי אין תקציב. והמתנו בסבלנות ונשכנו שפתיים, ובאמת עבר תקציב, והקצו סכום לא מבוטל. על אף שלדעתי הוא לא מספיק, כי לדעתי יש חוסר אדיר של שיטור בחברה הישראלית, להחתי בין 6,000 ל-7,000 שוטרות ושוטרים לכל רחבי מדינת ישראל. אנחנו מרגישים את זה אגב, אני טוען שלטרור אין גבולות, הוא מגיע לכל מקום, היום באר שבע והנגב הם ככה בכותרות, אבל זה יגיע לכל מקום עם המדינה, ואני, לי נוח לומר אגב...
ברור, זה כמו קורונה, אי אפשר להגיד זה רק פה, זה רק שם.
ולי נוח לומר אגב המדינה, וככה אמרתי אתמול לראש הממשלה ולשרים ולמפכ"ל שהגיעו אתמול. אני לא חבר באף מפלגה, ואני לא שייך השתייכות פוליטית לאף גוף. ואני מדבר על המדינה שלי, הממשלות הקודמות והממשלה הזאת, ובינינו כולם היו בסיטואציה כזו או אחרת, גם אז וגם היום, והם מכירים את הסוגיה הזו. עוד אז בסוגיית ההסדרה שהייתה צריכה להיות, כפי שאתם זוכרים, דוח פראוור, מתווה בגין, כל הנושא הזה של ההסדרה של ההתיישבות הבדואית, שמדינת ישראל מחליטה שלא להחליט. כאן זה מתחיל, כי מרגע שהמדינה לא אוכפת, ומרגע שהמדינה לא מסדירה, ומרגע שהמדינה לא עוסקת בדברים הבאמת, באמת, באמת קשים, אז אנחנו כל פעם...
רגע, אני מנסה להבין מה אמרת עכשיו. מתווה פראוור זה הקטע של ההסדרה של הבזורה הבדואית, נכון?
כן.
זה עבר מתישהו, זה קצת מזכיר לי את מתווה הכותל, זה אושר ולא יושם. מתישהו לפני כמה שנים, אתה חושב שהיה צריך... אני מבין קטן מאוד במתווה הזה, אתה חושב שהיה צריך לבצע אותו, או בסוף לא לבצע אותו? כי אחרי פראוור בא בני בגין או לפניו, וכל בסוף לא קרה כלום.
בין פראוור ובגין היו בעצם השלמה של אחד של השני, היה את הדוח פראוור והמתווה של בני בגין, כן, שהיה נכון. השר הממונה, ואני חושב, אתה יודע, אין תוכניות, אחרי כל כך הרבה שנים, סוף סוף אז מדינת ישראל, ממשלת ישראל בראשות בנימין נתניהו, החליטו שהם, איך אומרים, מתמודדים עם הסוגיה הזו, לא פשוט, לא קל, צריך לומר ביושר, זה בהחלט
לא פשוט. אבל זה לא קרה זה... פשוט.
בדיוק, אגב, זה כל הממשלות ההיסטוריות של מדינת ישראל, זה משנות ה-50 וה-60 וה-70.
אבל אני רוצה לשאול אותך, דיברתי אתמול עם גורם בכיר, בגורם אכיפה נקרא לו, בכיר בדרום, שאומר לי ככה, אין תוספת שוטרים בנגב בכלל, אני מדבר איתך תכלס, אחרי התקציב ואחרי כל זה, אין תוספת שוטרים בנגב בכלל, הכל דיבורים, מרחב נגב בקריסה, מפקד משטרת העיירות התפטר בגלל מחסור בשוטרים.
אני לא יודע לומר שאין תוספת, כי לפחות אצלנו, גם בבאר שבע וגם על הצירים הראשיים, אנחנו רואים יותר ויותר נוכחות משטרתית, האמת צריכה להאמר. האם הצליחו כבר לגייס את ה-1,100 שוטרות ושוטרים? אני יודע שזה לא מעכשיו לעכשיו.
ברור שלא, זה לוקח, זה תהליך של שנה. מה שהם עשו, רוביק, מה שהם עשו, תקן אותי אם אני טועה, הם שולחים כל פעם שתי פלוגות או שלוש פלוגות, שהם מקוששים מכל עבר, כי שוטרים זה לא נמצאים על המדף. ה-1,100 שוטרים אמורים להתווסף בחודשים הקרובים.
זה בדיוק הסיפור, שכרגע התמיכה קצרה, ונאמר אגב גם אתמול. אמר המפכ"ל בצורה מאוד מאוד ברורה, היה את תהלוכת הדגלים, נאלצו לקחת גם מהנגב את אחת היחידות ולהעביר אותה. התמיכה מאוד מאוד קצרה. וכל פעם לוקחים איפה שיש משבר, מעבירים מכאן לשם.
אני שמח לבשר לך, רוביק, שאתמול... אתמול, אתה צודק, את המיליארדים שהקצו צריך להוסיף להם, ו-1,100 שוטרים, לדעתי צריך 3,000. אתמול עבר סופית בכנסת, החוק שמגדיל מאוד את עונשי המינימום על סוחרי ומחזיקי נשק, נקווה שגם זה יעבור. אבל דבר איתנו רגע על באר שבע. אתה, זה באמת, הגיהינום הוא כמו שמתואר, אי אפשר ללכת
לא, ברחוב? אז אני חושב שזה בהקצה, קודם כל יש בעיה, כדי, על מנת שדבריי לא יוצאו מקשרם, יש בעיה, ומאז שומר החומות אנחנו מרגישים שיש הרמת ראש, ויש כאלה שאין להם בושה משום דבר, והם עושים דברים...
זאת אומרת, האירוע השתנה, וקשים. האירוע ביטחונית, לדעתך, בבאר שבע, השתנה משומר החומות?
בהיקפים שלו, ובמסיביות שלו, ותראו, לא שלא היו גנבות ומקרי שוד ונהיגה פראית, היו, זה לא הומצא עכשיו, אבל אני חושב שמאז שומר חומות זה באינטנסיביות הרבה הרבה יותר גדולה, ולראשונה עם כלי הנשק, ואנחנו אגב בזמנו גם התרענו, היו מכוונים יותר ליישובים עצמם של יריות שמחה שבחתונות ובאיומים של חמולות על חמולות, פתאום אתם רואים את זה זולג גם לעבר היישובים היהודיים, על הצירים, פתאום עושים דברים שהם הרבה יותר חריפים.
אז שומר החומות זה קו פרשת מים. עכשיו, אם אתה היית ראש הממשלה או מפכ"ל או שניהם ביחד, מה היית עושה? חוץ מדיברנו על כסף ועל שוטרים, מה עוד?
אז א', אני לא ראש ממשלה ולא מפכ"ל, אני כאיש ציבור שמשקיף מהצד וחווה את הדברים. קודם כל, אני חושב שהגיע הזמן שניתן גיבוי לכוחות הביטחון שלנו. אבל אני מתקומם לנוכח זה שהופכים את זה לימין ושמאל, וסליחה שאני לוקח את המקרה שהיה עם המגבניקית והמגבניק, מה זה השיח הזה בכלל? המשטרה, מג"ב, יבדקו את עצמם, אני בטוח שהם יבדקו את עצמם לעומק, אבל מה כל דבר הופך להיות פה בוועדת חקירה? בן אדם בא, רץ עם סכין, לרצוח, להרוג, ואנחנו הופכים להיות כאלה שכל דבר אנחנו כולם צועקים בוועדות חקירה.
אתה מדבר על ההזמנה של, על החקירה שלהם בעזרה והחרמת הנשק.
כן, אני אומר שאם אתה דיברת קודם מינון, ואני שמעתי את זה רק הלילה, אין לי יותר פרטים על השוטר הזה, הקצין הזה ממשטרת הערות. אבל אם המשטרה, השוטרות והשוטרים, לא יקבלו גיבוי, תהיה פה אנרכיה. אני אומר לכם, תהיה פה אנרכיה. המשטרה היא לא הבעיה, המשטרה היא הפתרון. זו צריכה להיות משטרה חזקה, אגב, שאזרח נורמטיבי צריך לשמוח לראות שוטר ושוטרת. אבל אזרח, רוביק,
אני מזכיר לך אני מזכיר לך שהם קיבלו גיבוי גורף מלמעלה עד למטה, מראש הממשלה עד המפכ"ל, עד המפקד שלהם, רב פקד.
בסדר, שורה תחתונה, אבל חקרו אותם בעזרה והחרימו להם את הנשק.
בשורה תחתונה, אחרי יממה אחת הכל נגמר ואין אשמה ואין כלום.
זה לא, אז מה?
לא, בן, 100%.
אני חושב, רגע, אני אשלים רגע, רוביק, אני חושב שעשו את זה בגלל שהסרטון נערך והערבים הפיצו אותו בצורה שהדליקה את כל השטח, ולכן האמירה הזו, ישראל היא מדינת חוק, בודקת מה קרה, 24 שעות עבר, גם
לא בודקים נגע. לוחמים שמחסלים מחבלים, מחרימים להם נשק, נקודה.
יש פרוצדורה בכל פעם שמת מישהו, מירים
שטחים. אז אתה שומע מה אומר לך דנילוביץ', אתה תביא לאנרכיה.
אז תשנה את החקיקה, זו חקיקה שקיימת
לא נכון, העולם. זה שקר, לא חוקרים כל מי שהורג מחבל בעזרה.
לא אמרתי לא... חוקרים, אמרתי יש בדיקה, היא
לא
משמעתית,
עושים ולא מחרימים נשק, כל האירועים האחרונים לא עשו את זה.
טוב, זה כנראה מה שגרם לכל הסיפור. אוקיי, סבבה, הבנתי.
אני רוצה לחזור לדיון שלנו. כן, יש מחסור גדול מאוד בשוטרים, ואני חושב שטקטית המדינה צריכה לשנות כבר את התפיסה. מי כל הזמן לרדוף ולחכות ולהגיב, הגיע הזמן כבר לזום.
לא, אבל יש פה משהו עמוק, רוביק, יש פה משהו עמוק. אנחנו בהגנה, אנחנו במגננה מפני, אנחנו מפחדים, אנחנו חוגגים כיפת ברזל וקיר בתוך האדמה, ומתמגנים, ולא רוצים סכסוכים, וחוקרים מי שמחסל, ונורא יפים, ונורא ערכיים, ונורא מוסריים, ואנחנו לא מבינים איפה אנחנו חיים, ובסוף זה לא רק ביהודה ושומרון, אז זה זולג לכפרים הערבים, ומהכפרים הערבים זה זולג לערים המעורבות, ומהערים המעורבות זה זולג לבאר שבע, ותכף זה מגיע גם ללב תל אביב, זה המצב.
זה יגיע לכל מקום, וחשוב לי לומר אגב בשיחה הזו, שמי שנפגע גם כן, זה האזרחים הנורמטיביים הערבים, שנמצאים ביישובים ובכפרים, שהם סובלים כבר הרבה מאות שנים, והגיע הזמן שהרוב השפוי, ואני אומר את זה גם להם, תקומו ותדברו מול החמולות שלכם, אלה שמסתובבים עם נשקים, אנשים לא צריכים להסתובב עם נשקים ברכבים שלהם, מה הם עושים עם נשקים? מאיפה הנשקים האלה בכלל? ופה אני חושב שהמדינה צריכה להשתמש בכל האמצעים. עליי לא מקובל אגב שאומרים, מה פתאום להכניס את השבק? בוודאי שלהכניס את השבק. להכניס אותו לכל מקום, כי הטרור האזרחי הזה, הוא באמת יהפוך לאיום הכי גדול של כולנו. שומר החומות יהיה רק פרומו. והגיע הזמן שכולנו נתעורר, כי אנחנו בסוף רוצים באמת שזאת תהיה מדינה שנותנת ביטוי לכל היישובים. אנחנו רוצים שהנגב, אני בכלל חושב...
רוביק, שאלה אחרונה. כמה זמן אתה ראש העיר?
אני ראש עיר 13 שנים.
בערך מתי שבנימין נתניהו עלה לשלטון. באתם ביחד, כמו שאומרים.
נכון, ביחד.
אתה יכול לסמן לי מתי בערך התחלת להרגיש את אובדן המשילות, הזוחל שפתאום עכשיו מתנפל לנו במלוא עוצמתו?
תראה, אנחנו מטרים כבר הרבה מאוד שנים על נהיגה הפרועה, זה התחיל, והיה מה שהיה בכלל בנגב, חוות הבודדים, הפשיעה החקלאית, וכל הזמן התרענו על הדברים האלה. שוב, כפי שציינתי קודם, הנושא הזה של ההסדרה מבחינתנו, זאת הייתה תקווה מאוד מאוד גדולה שהמדינה סוף סוף נכנסת לנגב ועושה סדר אחת ולתמיד. אני אתמול אמרתי לראש הממשלה ולשרים שהיו איתו, שלושה דברים אנחנו צריכים מיד, להחזיר את המשילות בנחישות רבה עם כל הנושא של אנישה, חיפה, שזה יהיה בצורה מאוד 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 אסרטיבית. אחר כך אנחנו חייבים לבנות תוכנית עשור לנגב. הנגב יכול להיות מרחב ההזדמנויות הבא של מדינת ישראל. הוא צריך להיות אזור הביקוש הבא של מדינת ישראל, ואוי לה למדינת ישראל.
צריך בן גוריון, וזה התפקיד שלך. ואגב, הבשורה הטובה...
יש לנו את בנט. בנט יהיה בן גוריון.
טיפה אופטימיות לסיום, זה שנחתם סופית המעבר של המודיעין לנגב. אחרי הרבה מאוד מלחמות ועניינים, זה קרה לפני כמה ימים, ואם זה באמת הולך לקרות, אני אשפשף את העיניים שכל ה-8200 וכל הדבר הזה יורד אליך, זה סיפור ענק ברמה היסטורית.
בן, אני מודה לך שאתה מעלה את זה, זה שובר שוויון אמיתי, ואתה יודע מה, גם פה הייתה קצת צביטה בלב, כי התוכנית המקורית הייתה שהתקשוב יהיה ב-2017 בתוך באר שבע, הוא כבר נבנה, הוא יהיה רק ב-2024, גם עוד הנה צריך להיות ב-2018. אתם יודעים כמה תעסוקת הייטק אנחנו הפסדנו מהעיכוב הנוראי הזה, ובסוף זו החלטה של מנהיגות. ברגע שאמרו מעבירים את יחידות האליט לנגב, הם צריכים לעבור, זו לא תוכנית כבקשתך. והנגב הוא אזור אסטרטגי חשוב לביסוסה של מדינת ישראל.
אז אני שמח שסוף סוף גם מבצעים את זה עכשיו.
נכון, נכון.
בנט הוא המחליף היורש של בן גוריון.
לא, בנט הוא היורש של נתניהו, ש-12 שנה הוביל אותנו למצב הזה, ואין לי מושג איך מה יהיו הביצועים שלו.
נכון, הוא החליט גם על המעבר לנגב, ברור.
לא, הרגע אמרך את זה ראש עיר באר שבע, שזה לא קרה עד שהוא לא הגיע.
תגיד, התיישרת עם השר לביטחון פנים?
מה זה התיישרתי? אני...
לא, הוא אמר, אתה, שהוא לא ילמד אותך להיות ראש עיר, רק למד אותו להיות שר וכל מיני כאלה.
תראה, אינון, אני כואב את המצב, ואני תפקידי לפעמים גם לשים את הדברים בצורה תקיפה ובוטה, עד כמה שאני יכול להיות בוטה, אני לא אדם שאומר דברים בצורה אלימה, אני מדבר בצורה מאוד תרבותית. אבל שוב, זה לא אישי, אמרתי זה גם לשר ברלב. לפעמים גם יש ביקורת, והיא ביקורת נוקבת, זה לא עניין אישי, וגם הם צריכים להפנים ש... כן, הם צריכים לדעת לקבל ביקורת ולשמוע את הזעקה שלנו, ואם אני כראש רשות שמתייחס לכולם בכבוד ובערכה הגעתי למצב הזה שדיברתי בתקיפות, הם צריכים להבין שהזעקה היא זעקה אמיתית שיוצאת מהלב.
אוקיי, רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע, תודה שדיברת איתנו.
אני מודה לכם, יום טוב.
כל טוב. חזרנו.
שלום.
כן.
שלום. צחי?
צחי צוקר.
אהלן.
אהלן, לשעבר בכיר ביחידה להבטחת 90 בשב"כ, שלום.
שלום, שלום.
תגיד, ראש הממשלה שולח כבר מכתב שני, הפעם זה ראש המטה שלו, לא יודע למי, למשרד ראש הממשלה, ומבקש שיעריכו, לא מדובר בהבטחתו שלו, אלא את ההבטחה של בניו ורעייתו. אני חושב שזה לא הולך לקרות. הוא מדבר על איומים, על זה שיש לו חשבון פתוח עם כל מדינות ערב, שהוא מאוד מאוד פופולרי, אז אולי יצאו לפגוע בו. לא שאני מבין איך קשור ההבטחה של הידע, לא משנה, אבל אתה איש מקצוע. איך בודקים כזה דבר? האם זה נראה לך הגיוני? נדמה לי שאתה הבטחת גם אותו בגלגולים קודמים.
כן, הבטחתי גם אותו, ולמעשה כמעט את כל ראשי הממשלה משנות ה-90 ועד היום. אבל אין תקדים לכך שיבטחו בני משפחה, את ילדים, אני מדבר בגירים, זה לא קרה עם אף ראש ממשלה אחר, למעט אולי בנסיעות כאלה ואחרות לחו"ל. האדם הסביר באמת ישראל מובטח על ידי משטרת ישראל. משטרת ישראל אחראית על הסדר והדיבורי, כמו שאותך, אותי, או את עינון, אם נהיה תחת איום, משטרה תיתן פתרונות. איש ציבור כזה או אחר, אז המשרד המופקד עליו ייתן פתרונות. אני יודע מה, לדוגמה, שרון אלרועי פרייס שכרגע מאוימת, אז המשרד הבריאות נותן לה פתרון כזה או אחר. אבל איש שלא נושא בשום תפקיד ציבורי, ורמת האיום כרגע להבנתי לא קיימת, אין שום סיבה בעולם ששבק יבטח אותו. קל.
אבל בסוף זה מדובר על רמת איומים, לא? כלומר, כל השיקול פה הוא שיקול מקצועי, לא?
השיקול הוא מקצועי, לכן משטרת ישראל... צריכה לבחון האם יש, צריך לבחון שני דברים, פעם אחת אם יש איום באמת, ופעם שנייה מה, אתה יודע, לא מדברים על זה, אבל מה אוקיי, חס וחלילה יקרה משהו, מה האפקט של זה? איך זה ישפיע על מדינת ישראל? צריך לבחון את הדברים. משטרה לא שבק במקרה הזה, כי לא מדובר באנשי ציבור, מדובר באנשים פרטיים לחלוטין. לא מדבר על יו"ר האופוזיציה, כי הוא מקבל הבטחה מטעם מהיותו ראש האופוזיציה, שזה אחד מסמלי השלטון. משפחתו צריכה לקבל, אם היא חושב, מרגישים שיש איום, המשטרה צריכה לעשות הערכת מצב ולהחליט אם האיום הוא משמעותי ורציני, ולקבוע בהתאם רמת הבטחה.
זאת אומרת, אתה אומר שבכלל הפנייה היא לא פנייה לכתובת הנכונה אפילו.
לגמרי, מכיוון שוועדה, תראה, יש ועדה ממלכתית בלתי תלויה שקובעת את מי מאבטחים ואת מי לא, ואז היא הולכת עם זה לוועדת שרים לענייני שב"כ, והם מחליטים, והם מאשררים את זה. אפשר לפנות לוועדה ולהגיד לה, תקשיבי, מדובר פה בילדים של וכו', אבל למיטב זיכרוני עד היום, לא קרה שיבטחו בני משפחה בגירים של אנשי ציבור.
להפך, אפילו קרה הפוך. היה, נדמה לי שהבן של אולמרט למד בסורבון.
נכון.
בתקופה הכי קשה, אחרי לבנון השנייה, והקור הזה,
והקור... הם לא גם לא רצו.
הוא אמר לאבא שלו, רצו להבטח אותו, והוא אמר לאבא שלו, אם יהיה מאבטח אני חוזר ארץ, אני מפסיק ללמוד.
כן, הם לא רצו שם, אז כן, עוד פעם, לא קרה, ואני אומר, אין צורך.
לא שיש לזה רלוונטיות אם אתה רוצה מאבטח או לא. השיקול הוא ביטחוני. והשאלה אם יש פה איומים. אם יש איומים ומתפרסמים כל מיני איומים, אז יכול להיות שיש דברים בג'ו.
אז צריך לבדוק, אני לא מצוי, לא קראתי את החומר של האיומים. אבל ממה שאני מכיר ויודע, ואני קצת מכיר, כרגע האיומים הם, אני לא... נגיד את זה בזהירות, אוקיי? צריך לבחון אותם, בסדר? אבל אם, אינון, עליך יש גם איומים? לדעתך.
לא, עליי לא, אני לא... תשמע, כל אלה שמקללים אותי, אני חוסם. אז יכול להיות שיש איומים שאני לא מודע להם.
אז על בן אולי יש איומים?
יש עליי הרבה איומים ואני מצפצף עליהם.
לא, אבל אני מנסה להסביר שאם יש עליכם איום כזה או אחר, אז מה... אז תרוצו לוועדה ותגידו אנחנו...
לא, אבל על יאיר נתניהו למשל, אנשים הבטיחו ש... אתה יודע, שיפרעו ממנו חובות כשלא תהיה לו הבטחה וכל מיני דברים כאלה.
אז ייגש יאיר נתניהו למשטרת ישראל, ויגיד למשטרה, יש עליי איום כזה או אחר שהגיע אליי בדרך כזו או אחרת, והמשטרה תיתן איזה פתרון, מכיוון שהוא לא איש ציבור. בדיוק כמו שאתה היית עושה, או אני הייתי עושה, אם היה עלינו...
אוקיי, טוב.
זה הסיפור. אני מקווה שיתעשתו.
אני חושב שאני צריך מאבטח. אני חושב שאני צריך מאבטח.
אז אני אחרי זה אתן לך את הטלפון שלי.
רגע, אני אעשה את החיבור.
רגע, זה יקר פשוט. בן
ישלם. בן ישלם.
לא, בן יגזור.
תקשיב, אתה אולי לא יודע, אבל צוקר היה אימת הכתבים המדיניים, בעיקרון, עוד לפני שהכרנו, חשבתי שהוא אפילו קצת סדיסט, אנחנו היינו עושים אז עם ראשי הממשלה, הוא היה נוראי, הוא גם איש גדול כזה, הוא גם אוהד ביתר, זה בכלל דבר נורא.
אתה אוהד ביתר?
הוא ביתרי, כן.
וואלה. מה, אכלנו אותה מול מכבי?
הסימפתיה קצת עברה
למכבי,
אבל בסדר.
נו, באמת, יותר גרוע.
זה ביתרים, סימפתיה למכבי, הבנתי.
זה יותר גרוע.
אצל בן כולם ביתרים, בטח, כן, נו.
לא, צריך... אתה יודע כמה הוא רב איתי על הביתר ירושלים הזה?
הבנתי.
לא, כי אתה אוהד הפועל, בן, זה משהו מאוד מאוד חריג בנו.
טוב, צחי צוקר, לשעבר בכיר ביחידה לאבטחת 90 בשב"כ, תודה שדיברת איתנו.
תודה, בוקר טוב.
מה כאילו העדכונים, יש כמה עדכונים לדעתי, שאמרת נתניהו ניהל את ישיבת הסיעה עם שרה, זה היה יום הולדת למנכ״ל הליכוד.
אני רק אמרתי שהייתי סרטונים שיושבת לידו.
לא, אבל אמרת פייק ניוז, תתנצל.
על מה פייק ניוז?
זה לא היה ישיבת סיעה, זה היה יום הולדת.
טוב, בוא. אני אתנצל כבר במשרד, הלאה.
מה עוד, לא יודע, לא... אינסרטים.
אגב, יצא עכשיו, הפלא ופלא, שהילדים המחוסנים כבר יכולים להתחסן. מעניין אם זה קשור לעובדה שהילד של בנט התחסן.
לא, אולי זה קשור שבדיוק הוא היה צריך לנסוע לחול, למדינה שחייבים להתחסן בה, כן? למאוריציוס, או איך שקוראים לה, מאוריציוס.
את מאוריציוס הם ביטלו הרי, כי זה יוחז כאדום.
אז יש מצב שהוא חיסן אותו כשהוא ידע שהוא חייב חיסון?
למיטב הבנתי, עוד פעם, אני רק יודע את זה מהבת שלי, המחלימים יש להם תו ירוק, אז אתה מגיע למדינה, אתה מראה את התו הירוק.
אבל אהבתי את השפרור פה של אתה מבין אותו, והיה צריך תמונה, אני רק חושב מה היית עושה לנתניהו, אם בשביל תמונה, כן, הוא היה בניגוד להוראות, מקבל אישור מיוחד וחריג לחסן את הבן שלו, למרות שהוא...
לא הייתי עושה שום דבר, כי אני חושב, קודם כל, אתה יודע, אני לא יודע, לא מכיר מספיק את הפרטים, וכשאשתו נסע לחוץ לארץ, נכנסתי בו בחזק מאוד, אבל מזכיר לי, אתה אומר...
כבר הייתי כניסות יותר חזקות שלך, בוא.
אתה מזכיר את נתניהו, לא, בן תוסטן היה מאמר מאוד חריף, אתה מזכיר את נתניהו, ואני נזכר שמאז שהוא לא ראש ממשלה, פעם אחת לא שמעתי אותו, אולי לא שמעתי מספיק, קורא לאנשים ללכת להתחסן, כי זה עלול אולי להביא להצלחה של הממשלה. פעם אחת. וכן, אני חושב שכשראש הממשלה לוקח את הילד שלו, מול מצלמות, תוקע לו את הזריקה ומחסן אותו, יש לזה ערך אדיר, הרבה יותר מנת חיסון אחת שקיבלנו.
שולחים לי עכשיו שחפץ אומר בחקירה שלו, הייתה מוטיבציה מאוד גדולה של גורמי האכיפה, של גורמים בתקשורת לכתב אישום, אני חושב כך גם היום, תיק 4000 לא היה בא לעולם, אם נתניהו לא היה ראש ממשלה, זאת אג'נדה של רשויות האכיפה ושל גופים בתקשורת, אני חושב כך גם היום, חשבתי שלשים סיקור חיובי במסגרת של שוחד, זו הזיה, אני מכיר יחסי כך תן בין תקשורת לפוליטיקאים, זה סחר סוסים ברמה הכי בהמית שיש, מקדמת דנה, לא תמצא בסדום יותר מדי צדיקים.
יפה, אז יכול להיות שהוא יזוכה, אם לא ימצא קשר בין מה של אלוביץ' קיבל, לבין מה שנתניהו קיבל. חפץ לא נמצא שם בשביל זה, ואם לא, ביבי לא היה ראש ממשלה.
ממש בשביל זה הוא נמצא שם.
לא, לא נמצא שם בשביל זה.
על התודעה, אם בכלל יש פה תודעה של שוחד.
אז אני יכול להקריא לך עכשיו.
שאין דבר כזה, והוא אומר להם, זה לא נתניהו, אין לכם מה לחפש. זה לא נתניהו, אומר להם.
נשמה שלי, הוא אמר שהוא לא חשב, הוא עוד לא ידע, ואני אומר לך שאם נתניהו לא היה ראש שלה, אין ספק שלא היה כתב אישום, כי לא היו לו סמכויות לתת לאלוביץ' מיליארדים.
לא, הוא אומר שזה בשביל להפיל את ראש הממשלה, שאם הוא כבר לא היה ראש ממשלה, התיק הזה לא היה בעולם, כי זה חרטה ברטה. זה מה שהוא אומר.
זה מה שהשופטים יצטרכו להחליט. בינתיים,
מה תעשו כשלא יהיה שוחד? מה תעשו?
קודם כל, מה זה לא נעשה שום, א', נשמח.
כן.
אני פחות כן, כן, אני רואה במדינה הזאת, בנכס, גם ראשי הממשלה שלה, לשעבר נכס שלי.
כן.
אבל אני יכול להעריך, אני לא יודע מה יצא בשוחד, כי עד המדינה השלישי עוד לא עיד. אני יכול להעריך במידה רבה של ביטחון, שהרשעה חמורה, עם קלון ולדעתי גם מאסר, בהפרת אמונים כבר הבטחנו.
בוא, כשהרשיעו אבל... את אולמרט בהפרת אמונים, אתה חגגת ונכנסת בפרקליטות, אני מזכיר לך.
אתה לא צריך להזכיר לי, כי אני חוגג את זה עד היום, ואני מזכיר לך שהרשיעו אותו מכל הסעיפים, וסליחה, זיקו אותו מכל הסעיפים.
והרשיעו אותו בהפרת אמונים.
ללא קלון.
אז מי אמר שפה יהיה קלון?
הרגע אני אמרתי את זה, זה מה שאני מעריך שיהיה, אבל אולי אני טועה.
אתה מעריך גם, הערכת שיהיה שוחד.
אתה פשוט לא הקשבת שוב.
בסדר,
לא, הערכתי שיהיה שוחד.
אתה מעריך!
לא הערכתי שיהיה שוחד, הערכתי שיש תיק שוחד.
לא, אם אתה מעריך אז בסדר.
פסק הדין, אף אחד לא יודע.
הבנתי. אתה גם אמרת שתיק 4,000 סגור, נצור וחתום, אבל בסדר.
נכון, כהגשת.
הבנתי. עכשיו פתאום זה כבר לא, עכשיו אנחנו שומעים את דין חפץ מה הוא אומר.
אתה לא מקשיב למילה. בסדר. אתה מפגין בורות. יש הבדל בין להגיש תיק שיש לך מספיק דברים, לבין להיות ערב להרשעה, כי אתה הרי לא יודע מה יהיה במהלך המשפט.
בראשית היו שמיים.
למה אתה מפריע? תן לדקלה.
בראשית היה ים כחול.
תכף תבוא גם זהב הבן.
בראשית היו לי יום ולילה, לילה, שעות הרבה כחול. בראשית הייתה
שמטוב ניתן שהיה לי שמש, בראשית זמרו לי ציפורים, בראשית הפשיל הפרי עד ערב, ערב תותים וגרגירים.
זמן להגיד תודה לשר פלסנר ומלי בנימינוב שערכו והפיקו, אבישגל יסף שוסטר ואילי קונפלד שהיו אחראים על השידור, ראות מתתקיהו ארגון, מיכל קדוש, רון שיין, עורכי הדיגיטל. אנחנו היינו בחמל, היינו בוואלה, נהיה פה גם מחר בתשע. שיהיה לכם יום טוב, תודה בן.
ביי, להתראות.